שלושה שיודעים.
שמח. 104.9 או 105.3, תלוי איפה אתם ואתן נמצאות עכשיו. רשת כאן תרבות. הנה אנחנו פותחות את הבוקר, פותחות את היום כאן ביחד, בשתיים שיודעות כאן באולפן. אנחנו נלווה את הצופים והצופות של ערוץ כאן 11 עד השעה 8 בבוקר, ובתדרים אנחנו נהיה איתכם עד השעה 9. אני גיל מרקוביץ' איתי באולפן, תלווה את המשדר הזה לאורך שעתיים. דוקטור גלית כהן בלנקשטיין מהמחלקה לגיאוגרפיה ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
בוקר
מצוין, אני מאוד שמחה שאת נמצאת כאן והגעת מירושלים, וככה זה מאוד מאתגר, נכון, בשעות האלה. אז אולי בתור גיאוגרפית, תכף אנחנו נראה במה בדיוק את מתעסקת ומה את חוקרת, אולי בתור גיאוגרפית הכבישים בשעה הזו יכולים לקבל פרשנות אחרת, או מיפוי אחר של, של התחבורה בישראל. אנחנו באמת נדבר על כל מיני היבטים בהקשר גיאוגרפי, במהלך השעתיים שלנו. אנחנו נפתח דווקא בתחזיות השחורות שהיו לתחום הזה לפני לא הרבה שנים, ואנחנו נראה מה אתם עושים ועושות. היום אני אומר תודה רק לפני כן לעורכת ומפיקת התוכנית ענת אורי, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני, תודה לי שניכם. אז באמת גלית, אנחנו ככה צריכות להבין מה זה גיאוגרפיה בעידן שהוא השתנה הרבה, עידן וירטואלי, אבל התחזיות, כמו שאמרנו, היו שחורות.
כן, בשנות ה-90 הכריזו על מות הגיאוגרפיה, הכריזו באותה תקופה גם על מות ההיסטוריה ומות האידיאולוגיה, אבל מות הגיאוגרפיה לא נבע מאותם סיבות שמתה האידיאולוגיה, הוא נבע מהכרזה על מות המרחק. ומות המרחק נבע ממהפכת המידע שסוף סוף התפרצה עלינו, ובעצם טענו שהמרחק כבר לא חשוב. אפשר לעשות כל דבר, מכל מקום. אין חשיבות לקרבה, אין חשיבות למקום, ולכן אין חשיבות לחקור את המרחב ואת המקום.
אז הם ביטלו בעצם רעיונית לפחות את המרחב הפיזי? או לא ראו בו יותר כראוי להתייחסות?
אז התחזיות שהעיר מתה והמרחק מת והגיאוגרפיה מתה, הם באמת החל משנות ה-70 הולכות ותפסות מקום מרכזי בשיח. כבר נכריז, העיר רחוקה מלמות, המרחק מאוד מאוד חשוב, והנה, הייתי צריכה להגיע לפה, מירושלים לתל אביב, זה לקח לי זמן, הייתי מעדיפה שזה יהיה בירושלים, ולא בתל אביב המפגש
הייתה
הזה.
הייתה איזה מסעית תקועה בדרך, נכון. אתגר שצריך לקחת בחשבון.
אז המרחק פיזי, חשוב מאוד. המרחק חשוב מאוד, כן. הווירטואלי עולה ועולה ועולה, השימוש שלנו במרחב הווירטואלי עולה כל הזמן, אבל גם השימוש שלנו במרחב הפיזי עולה כל הזמן. ולכן ההכרזה על מות המרחק הייתה מוקדמת מדי, ואני כמובן אשמח לספר מה קורה במפגש הזה בין הווירטואלי והפיזי, אבל בוודאי שבעתיד הנראה לעין, לא המרחק ולא המקום מתו, ולכן גם לא הגיאוגרפיה.
אז אם אני צריכה להגדיר גיאוגרפיה, למרות שאנחנו באמת נקדיש לזה זמן, אם אני צריכה להגדיר גיאוגרפיה מהמשפטים הקצרים שהספקת לומר, אני יכולה להגיד שמרחק הוא השחקן המרכזי.
המרחב. גיאוגרפיה היא תחום הדעת שעוסק במרחב, במקום, בזרימות, בכל ההיבטים המרחביים של תופעות חברתיות ופיזיות.
גם של תופעות חברתיות. את מכניסה כאן משהו שלדעתי לתוך השיחה שלנו
בשנתיים הקרובות. אני אשמח לשבור מיתוסים על גיאוגרפיה, כן. שמיוחסת לנסיך הקטן, לחוקר בנסיך הקטן שרושם מקומות.
כן, שרושם מקומות.
כן, אז אנחנו לא עושים את זה.
מה המומחיות שלך בתוך העולם הרחב הזה?
אז אני עוסקת במדיניות תחבורה. המחקרים שלי מתעסקים לא בתכנון תחבורה, כמו בהבנת תהליכי מדיניות. בתחום התחבורה, אני עוסקת גם בתהליכים של שיתוף ציבור בקביעת מדיניות. זה הכובע השני שלי, אני גם במחלקה לגיאוגרפיה, גם בית הספר למדיניות ציבורית. והממשק הוא בעצם במדיניות, בהבנת מדיניות שנוגעת למרחב, שיש לה היבטים פיזיים ומרחביים.
הממשק הזה בין מדיניות, מנהל ציבורי, לבין התחום של גיאוגרפיה, מחקרים של מרחק, כן, הוא מתבקש, זה מה שרציתי לומר.
מתבקש.
במיוחד כשאפשר ממש לראות את הצורך הקריטי של תחבורה, גם ציבורית וגם של רישות כבישים תקין במדינת ישראל,
שיקון.
שרק הולכת ונעשה צפופה.
תחשבי על כל כך הרבה היבטים מרחבים של מדיניות שיקון, איפה שמים מקומות, מה היחסים בין מקומות, איך אני רוצה להגיד שהרבה מאוד גיאוגרפים, בוודאי המחלקה לגיאוגרפיה בירושלים וגם במקומות אחרים בארץ, הם בתוך תהליכי מדיניות, הם מעורבים בהרבה מאוד תהליכי מדיניות, mm-hmm. משום שההיבט המרחבי הוא היבט שכמעט נוכח בכל קביעה, בכל תהליך של קביעת מדיניות.
אז זה בלתי ניתן לניתוק. אז אמרנו שמה שמקובל לחשוב זה שגיאוגרף רושם מקומות.
כן.
ואמרנו שנזכיר את זה בהקשר אולי של הנסיך הקטן שכבר ציינת.
כן.
אבל זה רחוק ממה שאתם עושים ועושות היום.
לגמרי. השם גיאוגרפיה הוא באמת נגזר מרשימת הארץ, רישום הארץ. אבל זה איזשהו שארית, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו לא היינו יכולים להיות באוניברסיטה אם זה מה שהיינו עושים.
כן.
פחות או יותר גמרנו לרשום את הארץ לפני 150 שנה, כל המקומות...
לא מעניין יותר, את אומרת.
זה כבר יש. אנחנו הגיאוגרפים, וזה מה שחשוב להבין, יש לגיאוגרפיה שלוש רגליים, רגל אחד במדעי הטבע, רגל אחד במדעי הרוח, ורגל אחד במדעי החברה. ומחלקות שונות בארץ אפילו נמצאות בפקולטות שונות, רק להראות את באמת
הוורסטיליות,
את הבינתחומיות של גיאוגרפיה. אנחנו באוניברסיטה העברית יושבים בפקולטה למדעי החברה, וזה מאוד מכתיב את סוג המחקר הדומיננטי שאנחנו עושים. אנחנו יושבים במדעי החברה, אנחנו חוקרים בעיקר את ההקשרים החברתיים המרחביים. אז יש גם גיאוגרפיה שיושבת במדעי הרוח, יותר גיאוגרפיה היסטורית, וכמובן יש גיאוגרפיה שיושבת במדעי הטבע, שהיא יותר גיאומורפולוגיה, גיאולוגיה, מדעי כדור הארץ.
גיאומורפולוגיה, מה? הצורה של פני הקרקע?
נכון,
של...
נכון. אז גיאומורפולוגיה זה הצורה... זה פני הקרקע, זה מדע של פני הקרקע. גיאולוגיה זה מתחת, גיאולוגיה זה המסלעים והשכבות הגיאולוגיות. אז יש גיאומורפולוגיה וגיאולוגיה, ויש אקלים, ויש בוטניקה, וכל הדברים האלה נכנסים לתוך הסביבה הפיזית שבאינטראקציה כל הזמן עם הסביבה האנושית, וגיאוגרפים נותנים יותר מקום לסביבה הפיזית, ועוד פעם להיבטים של מרחק ומקום וזרימות, mm-hmm. בתוך המחקר שלנו.
אנחנו נגיד שהמושג עצמו מורכב מגאו, שזה פני האדמה.
כן.
וגרפיה, שזה רישום.
נכון.
כן.
אבל זה...
שוב, זה כבר
אומרת,
לא, נכון,
זה
כבר לא מסתכם רק, ברור,
כן,
ברישום
כן.
של איך נכון. הדברים נראים, אף על פי שעדיין עושים מיפוי בצורה מאוד 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 בולטת. אתם עושים מיפוי פשוט לא של, או לא רק של המסלעים, כמו שאמרת, או פני הקרקע, אתם עושים מיפוי מורכב יותר, אם במדעי
כן.
החברה, אז...
בוודאי, אני אדבר עוד על המיפוי בעידן החדש יותר, אבל פעם הדימוי של המורה לגיאוגרפיה נכנס תמיד עם איזה מפה ותולה אותה על הלוח.
נכון.
זה כלי העבודה הקלאסי של גיאוגרף.
כן. כן. עוד איכשהו נדמה לי שבאמת האייקונים העיצוביים, הגרפים עדיין משרתים את ה...
לא, גם כשתיכנסי לחנויות ספרים גדולות, או שתיכנסי לאמזון ותחפשי ספרים תחת גיאוגרפיה, אז תראי ספרי מסעות ונשיונל ג'אוגרפיק.
כן.
כאילו מקומות ומפות, זה לא מה שאנחנו עושים באוניברסיטה.
אני חייבת להגיד שזה נשמע לי מאוד מפתה. דווקא להיות גיאוגרף של 1850 אחורה,
כן.
לגלות ארצות, ואז להצטרך
נכון.
איכשהו
אז
להעלות אותן על הכתב.
אותם מגלי ארצות, הקוסמולוגים, הם היו, נדרשו לידע רב תחומי מאוד, גם בבוטניקה, גם בזואולוגיה ובגיאומורפולוגיה ובהיסטוריה וכו' וכו', כדי לתאר מקומות על כל המכלול של המקום ההוא, פחות או יותר ב-1850 התקבע תחום הדיסציפלינרי הזה שקוראים לו גיאוגרפיה, זה באמת היה גיאוגרפים מה שקראנו גיאוגרפיה רגיונלית, לחקור אזורים, להיכנס למקום או לחסות מקום מסוים שאנחנו מגדירים אותו כאזור, על כל המכלול שלו ולהבין את הקשר הגומלין.
כן. תכף נשוב לדבר על זה, יש לנו עוד הרבה להגיד על המהפכה שהתרחשה בתחום. אני רוצה שלפני כן נצרף את דוקטור מיכל חמולותם לשיחה שלנו, מומחית לחדשנות ברפואה. היי מיכל, הפעם את בעניינים, איך אני אגיד את זה, אנשים שמפחדים מדם וחתכים וכירורגיה, יכולים לשמוע עכשיו בשורות מעודדות.
נכון, האמת היא שהנושא הספציפי הוא טיפול סרטן הפרוסטטה באמצעות רדיותרפיה או אדפטיב ארט, אומנות, אדפטיב רדיאשן תרפי, שזה בעצם כירורגיה ללא סכין, שהיא מאוד ממוקדת, בניגוד למה שאנחנו יודעים על הקרנות בעבר, שאת יודעת, היו מציירים בטוש על הבטן את המקום שרוצים להקרין ומקרינים בכמויות וכולי, אז היום יש יכולות לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת, מאוד מינימליסטית, שמותאמת לגידול וגם מתכווצת איתו. יתרה מזאת, יש גם אפשרות להשתיל, מה שנקרא ברכיתרפיה, זה ממש להשתיל כמו קורים גרעינים קטנים, ככה. אני מראיינת היום בסטטוסקופ את צבי סיימון, פרופסור צבי סיימון, שמדבר על זה. אני אבל רוצה להגיד משהו שהוא קצת ככה יותר רחב.
כן.
אחת אחד הדברים שאנשים אולי פחות מודעים אליו, זה הסיפור שכשהם הולכים לרופא, הם בעצם מקבלים את סט הידע.
רגע, התפספסנו, הם בעצם מקבלים את?
סט הידע וההמלצות שאותו אדם מחזיק, וגם את המיומנויות שלו. וככל שבעצם כמות הידע הולכת וגדלה בצורה אקספוננציאלית, זה אומר בעצם ש... אנחנו, אדם אחד לא יכול לשלוט בכל עולמות הידע, ויותר ויותר התמחויות נולדות, והרפואה הפכה בעצם לקוורת של התמחויות עומק.
כן, אנחנו מדברות על זה הרבה בפינה, שהדברים הופכים להיות בין תחומים, ורצוי שהבחנות יעשו עם כמה שיותר מידע ונתונים בנקודת המוצא.
אנחנו מדברות על טיפול.
כן.
תחי בחשבון שבעצם, בואי נכך, נחזור חזרה לסרטן הפרוסטטה כדוגמה שלנו.
כן.
אם בן אדם מאובחן על ידי כירורג, סביר שהכירורג יציע לו את מה שהוא יודע לעשות, שזה טיפול ניתוחי עם סכין.
כן.
ולא יודע להציע לו למשל את הטיפול ההקרנתי המדויק, את הרדיותרפיה או את הברכיתרפיה.
אז זאת אומרת, המידע המגוון הזה והבינתחומי ברפואה, הוא כל כך כל כך רב שזה תקף גם לכך שרופאים ורופאות יכולים לפעמים לא לדעת על טיפול קיים, אחר, חלופי?
או לא לדעת, או פשוט באופן טבעי הוא מאמין במה שהוא עושה כבר עשרות שנים. ואז הוא יגיד, כמובן שמה ש... ואז בסופו של דבר, המקום של המטופל, בלעשות ברור יותר מקיף, ולשאול שאלות, ולחפש את התשובות שמתאימות לו, אני גם חס וחלילה לא אומרת שתמיד זה הטיפול הכירורגי וסרטן הפרוסטטה הוא לא נכון. לא, יש התוויות כאלה ואחרות. אבל אי אפשר לסמוך על זה שכל הידע יושב אצל הרופא. אתה צריך המטופל או את המטופלת, הרבה פעמים דרך אגב לאנשים, לעשות את התהליך של הבדיקה, של השאלות, של האלטרנטיבות, ושוב, זה לא רק בהבחנה, זה תחשבי על זה, זה בטיפול. בטיפול ניתוחי, בטח בפרוסטטיים, תופעות של פגיעה בתפקוד המיני, של, יש פה השלכות מאוד משמעותיות.
מיכל, מספיק שאני אשאל את הרופא שלי, האם יש טיפולים נוספים או אילו טיפולים אחרים את מכירה ואולי הם פחות בשימוש, או שאני ממש כדאי שאני אעשה איזשהו מחקר קטן במי שאמרנו שהוא לא משהו לפעמים דוקטור גוגל?
זאת שאלה נהדרת. א', תמיד כדאי לחקור, אבל כדאי גם לזכור שצריך לחפש מה שנקרא מקורות מידע מהימנים באינטרנט, מתוקפים, כן. מידע מבוסס ראיות. היום יש יותר ויותר יכולת להבדיל בין משהו שנכתב על ידי, ואין עליו שום פיקוח, הוא יכול להיות עובדתי או לא עובדתי, או סתם איזה, לבין מידע יותר מהימן. יש לי במגזין החדשנות ספרית שלי, בביון מדיסין, כתבה שלמה, רק על איך לבחור מקורות מידע מהימנים. אני כן חושבת שכן.
חשוב.
נכון?
הכי חשוב, מיכל.
זה חשוב. אז זה נעשה פינה אחרת, אבל בסופו של דבר, כן, אני חושבת שאנשים צריכים לקרוא, ואנשים צריכים לשאול שאלות, ואת לפעמים אני מקבלת פניות מאנשים שמנסים ככה להתייעץ איתי, ואני, הדבר העיקרי שאני עושה, אני מחזירה להם את הכוח שלהם להאמין בעצמם, לקחת את האחריות ולהגיד, רגע, אני חלק מהעניין הזה, זאת המחלה שלי, זאת הבעיה שלי, איך כן. אני רוצה לנהל את הדבר הזה. אפילו לפעמים לא יודעים איזה שאלות לשאול, זה בסדר, אבל ברגע שהם מתחילים לחטף, והם מבינים שזה אחריותם, והם לא יכולים לקחת ולשים 100% בצד השני, כבר מתחולל שינוי. מבינה, וזה הנקודה.
ודאי שאני מבינה את החשיבות, זה ברור, זה גם באמת חוזר בפינות שלנו, היכולת הזאת לשאול ולהבין שיש הרבה הרבה מאוד מידע בתחום הרפואה, שגם לפעמים הרופאים והרופאות עצמם לא תמיד חשופים או לא תמיד זוכרים להעלות אותו בפגישות, אז את אומרת שזה לא רק בשלב האבחון, זה גם בשלב הטיפול, וזה משהו שחשוב להבין, כן. אז בהקשר של כירורגיה, אבל אני רק רוצה ששוב ככה תעודדי אותי. אני האמת, אין לי איזה פחד מדם וסכינים עם זה, אבל את אומרת שממש כל היכולות החדשות האלה של חיתוכים...
היום כבר היום הרדיותרפיה, שזה טיפול באמצעות קרינה, הופכת להיות מאוד מדויקת בנושא של גידולי הפרוסטטה. שוב, זה צריך כמובן להתאים, והכל כמובן, איך לא נגיע לזה, מבוסס על
בינה מלאכותית.
של בינה מלאכותית. כמובן.
מושגי המפתח של הפינה, אנחנו כבר יכולות לייצר מילון, והוא ייכנס למקורות מידע מהימנים שלך.
אם אני עכשיו לכתוב כתבה על לאן זה הולך, אז אני אגיד לך שככל שאני מקסים בנושא הזה, התחלתי להתפלא יותר ויותר, כי אפילו אני שיודעת בגדול לאן דברים הולכים, פה למשל, דיברתי עם פרופסור סיימון, שהוא מעריך שבשנת 2025 בן אדם יעבור את האבחון בבדיקת ה-MRI של הגידול הפרוסטטה, ותוך דקות ייווצר מודל ממוחשב של הגוף של המטופל שכולל את הגידול, וכיצד הגידול הזה נע עם נשימת החולה, עם ההתמלאות של שלפוחית השתן שלו.
וואו, זה מדהים.
ואז אלגוריתם ממוחשב יתכנן תוך שניות את הטיפול בצורה שהמכשיר יוכל לבצע אותו מיידית ללא מגע מיד אדם. האלגוריתם והמידע יועברו למכונת קרינה, וכבר ביום שבו הוא הובחן הוא יעבור קרינה כירורגית, והוא יקום וילך מיד אחר כך חזרה לעבודה.
קצת נשמע כמו מדע בדיוני. כמה זמן עד שבאמת דברים כאלה התממשו?
תראי, ההבדל בין מה שקורה היום לבין התרחיש הזה, זה שפה הכל יעשה כשבני אדם הם מבקרים, והכל עושה בינה מלאכותית. אבל כבר היום, לגמרי בעולמות הרדיותרפיה, אנשים חוזרים מיד לעבודה באותו יום, וחוזרים מיד לתפקוד. ובסופו של דבר, התרחישים, אפרופו בינה מלאכותית, כמה פעמים זה יעשה באמת הגדלה של יכולות ועזרה לרופאים, ומתי היא באמת יכולה פשוט להחליף אותם, זה... זה קשה מאוד לחזות, אבל אנחנו כבר רואים השלכות דרמטיות.
כן, את שיתוף הפעולה בין האדם לבינה המלאכותית.
נכון. המכונה והאדם יוצרים
כן.
שיתפות חדשה וקורצת דרך ש...
כן.
מייתרת אותנו.
דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואית, סטטוסקופ, ימי חמישי בשעה 3. תודה רבה לך.
יום טוב.
יום נהדר, להתראות. גלית, אני רוצה שתסבירי לי את הפער שאת מדברת עליו בין מה שגיאוגרפיה הייתה בעבר לבין מה שאתם חוקרים וחוקרות היום. מתי השינוי הזה קרה?
אז באמת, במאה השנים הראשונות של הגיאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית, בין 1850 ל-1950, מה שגיאוגרפים עשו, זה מה שנקרא גיאוגרפיה רגיונלית, לחקור אזור על שלל ההיבטים שלו, הפיזיים ואנושיים, ולקבל תובנות על האזור הזה ולייחד אותו משאר האזורים.
רגיונלית, region, אזור.
בדיוק, אנחנו חוקרים אזורים. יש מכתב מאוד יפה שמראה את ההקמה של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית עוד ב-1948, כותב דוד קלוזנר, שהיה עוד בצבא, הוא היה דוקטור מגרמניה, הוא כותב לאדמיניסטרציה, אדמיניסטרייטור של האוניברסיטה העברית, מה תהיה תוכנית הלימודים של המחלקה לגיאוגרפיה בסמסטר א' וסמסטר ב'. ואת רואה גיאוגרפיה רגיונלית של הנגב, גיאוגרפיה רגיונלית...
צריך ללמוד את המקום אליו הגענו.
בימים א' וג' וד' סיורים, בכל שבוע שני, המון המון סיורים, ואני תמיד מראה את זה לסטודנטים, והם עדיין המחלקה לגיאוגרפיה, אנחנו מחלקה שעושה סיורים, אנחנו מאמינים גם בלצאת
לשטח
ולראות דברים איך שהם קורים, אבל הרבה פחות אנחנו עושים את זה. מה שקרה ב-1950, זה לא קרה בגיאוגרפיה, זה קרה בכלל במדעי החברה, הייתה מהפכה פוזיטיביסטית, שאם למצות את המשמעויות שלה, זה הדרישה של מדעי החברה מעצמם לחקור כמו שחוקרים במדעי הטבע. כלומר, לחקור את החברה בכלים שחוקרים את מדעי הטבע ולשאוף...
לפי השערה, ניסוי,
נכון,
חזרה לניסוי.
ובעיקר השאיפה להכללות, לחוקים ולתיאוריות. הגיאוגרפיה הרגיונלית לא עושה את זה, היא לא שואפת להכללות. היא להפך, היא חוקרת את המיוחד, את הייחודי בכל מקום, היא לא שואפת להכללות. משום שהכללות דטרמיניסטיות כמו מקומות חמים מייצרים כלכלה כזאת וכזאת הופרחו מזמן, ולכן הגיאוגרפים היו בעצם נאלצו או אולי אימצו באהבה את הדרישה הזאת להיכנס למדעי החברה הפוזיטיביסטים. אנחנו מחפשים את ההכללות, את התיאוריות, את החוקים, ולכן מה שאנחנו חוקרים זה לא מקומות ספציפיים, להגיד שמה שאנחנו אומרים מתרכז במקום הספציפי הזה, אלא לגבש את אותם חוקים והכללות הנדרשות ממדע.
האם זה אומר שהפסקנו לחקור את המיוחד?
לא, תמיד יש backlash, ובשנות ה-70 המהפכה הפוזיטיביסטית התחילה לחטוף את הביקורות, של בעצם לא תמיד צריך, החברה זה לא הטבע, החוקים של מדעי הטבע, לא תמיד אפשר, לא רצוי אפילו, לחקור את החברה. יש מקום גם להבנה עמוקה של דברים ללא צורך הכללה. אם מטרת המדע והידע היא להבין, זה לא בהכרח אומר שצריך להכליל, אלא להבין. ואז בצורה מסוימת חוזר שוב הנושא הזה של להבנה של מקום באופן העמוק שלו, יש חשיבות גדולה מאוד.
כן, והרבה היבטים. אז דיברנו, ואנחנו נמשיך גם לדבר על תחבורה, עירוניות, היסטוריה, כשהמרחב והמקום הם בעצם המוקד.
כן.
אבל בעצם מזוויות מאוד מגוונות באקדמיה. התחלנו לדבר על גיאוגרפיה, הבנו מה חקרו בעבר, אנחנו כבר מתחילות להבין פחות או יותר מה חוקרים וחוקרות היום, אבל בואי תתני לי דוגמאות. אנחנו אמרנו שאתם כן. חוקרים מזוויות מאוד מגוונות.
כן, אז קודם כל, גיאוגרפיה היא באמת מקום רב-תחומי, היא דיסציפלינה רב-תחומי. את יכולה למצוא שם גיאוגרפים חברתיים, גיאוגרפים כלכליים, גיאוגרפים סביבתיים, אנשי תחבורה, עירוניות, ואז עולה השאלה, אז למה שלא גיאוגרפים חברתיים יהיו בסוציולוגיה, וגיאוגרפים כלכליים יהיו בכלכלה? אז שוב, אני חוזרת שהמוקד של המחקר הגיאוגרפי והתרומה שלו היא לשים את המרחב במרכז. מה שכלכלנים, למשל, לא עושים הרבה פעמים, למרות ששוב, זוכה פרס נובל לכלכלה, לפני כמה שנים, פול קרוגמן כתב על ה-New Economic Geography, כי סוף סוף צריך להכניס את המרחב לתוך חקר הכלכלה, אבל הרבה מאוד מהמודלים הכלכליים מתנהלים ללא הכנסת המרחב, וגיאוגרף ששואל, למשל, באותה עקומה שבכל כלכלה, קורס כלכלה מתחיל, שאומרים, יש איזושהי עקומת תמורה, נכון? אם יש שתי כלכלות שהן נפרדות וסגורות, וכל כלכלה יודעת לייצר שני מוצרים, אבל באחד מהם יש לה יתרון יחסי, אז הם יכולים או לייצר חמאה, או לייצר רובים, או איזושהי קומבינציה ביניהם. אז אם כל כלכלה תייצר את מה שיש בה יתרון יחסי, למשל, כלכלה אחת תייצר את הרובים, כלכלה אחת תייצר את החמאה, והם יסחרו ביניהם, אז שתי הכלכלות ירוויחו משום שהם יקבלו יותר.
כן.
גיאוגרף בא ומסתכל על זה.
נקודות המוצא האלה לא קיימות בזווית הגיאוגרפית.
לא, זה קיים, אבל גיאוגרף בא ואומר, אבל המסחר הזה הוא לא מתנהל בלי מחיר. יש עלויות עסקה, יש עלויות תחבורה. אנחנו נכניס את כל ההיבטים המרחביים של הקשר הזה, לא כופרים במודל, אבל הוא חסר את הפן המרחבי שגיאוגרף כלכלי התייחס אליו, ולכן גיאוגרפים כלכליים, המודלים של גיאוגרפים כלכליים, הם מתייחסים לסוגיה של המרחב. אבל גיאוגרפים חוקרים סביבה ותחבורה ועירוניות ומרחבים אחרים ומגוון צורות יישוב. הם חוקרים בשונה מדיסציפלינות אחרות, עוד פעם, אז המרחב הוא המקום. אז למשל, גיאוגרף חברתי בוחן היבטים מרחביים של תופעות חברתיות. למשל, צדק חברתי בעיר.
רואים שהוא מתפרס בצורה מאוד מסוימת? רואים שיש לו חשיבות למקום?
רואים את הדגמים שלו, רואים את ההיבטים המרחביים, כמה לצדק... צדק חברתי, יש מופעים חברתיים שצריך לראות אותם במרחב.
אז מה למשל אני בודקת? איזה שכונה ענייה יותר? אני יכולה לראות, למפות את זה במעין צפיפות?
זה כמובן. איזה שכונה ענייה יותר זה לא מחקר, זה מראים. אבל אפשר להראות דינמיקה של החלשה ודינמיקה של התחזקות באמצעות, למשל, תכנון עירוני. איפה אני שמה... מפעלים או שימושי קרקע רצויים, ואיפה אני שמה שימושי קרקע לא רצויים, ומה הדינמיקה ומה זה עושה למרחב הזה, או איפה מה קורה במרחב הזה, איזה התגבשות יש בתוך המרחב הזה, איזה כלים של הקהילה שהם כלים מקומיים יש בשביל
לפתח אותה,
בדיוק, וכל הנושא הזה של הזכות לעיר, כן? זה איזשהו מושג, עוד פעם, של איך קבוצות שונות בעיר דורשות את המקום שלהם, ודורשות גם מבחינה סימבולית את הנוכחות שלהם. אנחנו פה, זה צריך להיות מוכר במרחב, החל משמות של רחובות וכלה במונומנטים אלו אחרים, איפה תהיה הספרייה, ואיפה יהיה הפארק העירוני, ואיפה יהיו שימושים פחות רצויים, כמו מתקן צילוק אשפה, או מפעלים מזהמים.
אז המחקר ממש מראה איך הגיאוגרפיה, או השימוש במרחב, יכול להבנות חברה, להבנות איך? שכונות, להבנות אז, קבוצות מסוימות.
אז גיאוגרף ישתמש במרחב, או כמה שמסביר משהו, המרחב כמסביר תופעה, או במשהו שמסביר את המרחב, למה המרחב נראה ככה, בגלל תופעות אחרות. זאת אומרת, המרחב נמצא שם כמשתנה, או מסביר או מוסבר של תופעות מרחביות. גיאוגרפים עוסקים הרבה מאוד בסוגיות סביבתיות.
רציתי לשאול אותך על זה, זה חשוב.
אז סביבה זה לא, יש, אם נלך למדעי הטבע ויש שם את מדעי הסביבה, אז הם יותר מתמחים בהבנה של... של זיהומי האוויר, של יצירת רעש, של כל מיני דברים שהם בהיבט הפיזי. גיאוגרף שמסתכל על היבטים סביבתיים, מסתכל על האינטראקציה האנושית והסביבתית. זאת אומרת, אנחנו שואלים יותר שאלות לגבי הקשר בין אדם וסביבה, איך האדם משפיע על הסביבה, איך הסביבה משפיעה על האדם. למשל, יש הרבה מאוד דיסציפלינות שעוסקות בהגירה. וכן, וזה בדרך כלל הגירה תרבותית והגירה כלכלית והגירה של אסונות, אבל הגירה בוודאי היסטורית היא נובעת מגורמים טבעיים, הרבה פעמים מבצורות, משיטפונות, ממכות טבע, ואז
כמו שבעלי חיים נודדים בדיוק מהסיבות שכרגע מנית, גם כנראה קבוצות של
גיאוגרף רואה את הסיבות האלה, והוא ישאל את השאלה, יכול לשאול שאלה, אוקיי, יש פה נגיד בצורות שגורמות, שאוכלוסייה לא יכולה להתמודד איתם והיא נודדת, אבל אז היא משלמת, האוכלוסייה הזאת יכולה לשלם מחירים במקום שאליו לא סביבתיים, אלא מחירים כלכליים, תרבותיים, עוד פעם הקשר הזה.
שהגורם לכל זה, זה הגורם הסביבתי או האקלימי במקרה הזה.
נכון, אז הטריגר אולי הוא אקלימי, אבל אחר כך גיאוגרף גם יכול לשאול שאלות של הסתגלות כלכלית, הסתגלות חברתית, הסתגלות תרבותית, כל סוג אחר של הסתגלות. זאת אומרת, הכלים שלנו, יש לנו גם כלים של מדעי הטבע וגם כלים של מדעי החברה כדי להתמודד עם התופעות המרחביות האלה.
ואיך השפיע ההתפתחות המשמעותית של הדיגיטליות, כן, העולם הדיגיטלי, הטכנולוגיה הדיגיטלית, על התחום שלכם בגיאוגרפיה?
אז אחרי שבהתחלה היא אימה לחסל את הגיאוגרפיה, בעצם הגיאוגרפים עושים שימוש אינטנסיבי ביותר בטכנולוגיות החדשות האלה, משום שמאפשרות לנו לחקור בצורה יוצאת מן הכלל היבטים מרחביים. המפות שלנו, נדבר על מפות?
כן, בואי נדבר אוקיי, על מפות. בואי המפה... נפתור את העניין הזה.
אוקיי, אז המפה הקלאסית, הדו-ממדית הזאת, שאפשר, נכון, אם אנחנו פותחים אטלס, אז יש בו הרבה מאוד מפות. יש מפה מדינית ומפה פיזית ומפה של, של האקלים, ו, ואנחנו מדפדפים בין המפות האלה ואין ביניהם אינטגרציה. מה ש... אחד הדברים המדהימים שהמהפכה הדיגיטלית עשתה, היא הביאה ליצירה של תחום שקוראים לו מערכות מידע גיאוגרפיות, או בלעז GIS, Geographic Information, בהתחלה זה היה סיסטם, אחרי זה נהיה סיינס, Geographic Information Science.
המדע של המידע.
המפה של המידע הגיאוגרפי, שהייחוד שלו זה היכולת לקחת, להסתכל על כל מפה כעל שכבה, והיכולת לשים שכבות של מפות, לשים שכבה אחת, נגיד, של המבנה הגיאולוגי של אזור, ושכבה אחת גיאומורפולוגי של האזור, ושכבה של האקלים, ושכבה של תפרוסת בתי החולים, ותפרוסת התשתיות תחבורה, ותפרוסת
האוכלוסייה. אני ממש מדמיינת מעין שקף כזה, נכון? כן, היה פעם בבית הספר, היינו נכון. מציירים על שקפים כאלה, נכון. ואז את מניחה שקף של מפה, של מדינת ישראל, למשל, לצורך הדוגמה שלנו, שמה שכתוב על השקף הזה, זה, כמו שאמרת, נגיד, תפרוס את בתי חולים.
בדיוק.
אחר כך אני מניחה את השקף הבא, שהוא באותה צורה, כי זו אותה מדינת ישראל, אבל הפעם מה שרואים על המפה זה הכבישים, או התחבורה הציבורית.
נכון.
וככה לאט לאט אנחנו
עכשיו,
מוסיפות את השקפים האלה.
העין האנושית קצת קשה לה עם כל השקפים האלה אחד אחרי השני, כי מה שנראה זה בלגן. אבל מה שהמערכות האלה יודעות לעשות, זה באמת להתחיל לנתח את הממשקים השונים, וללמוד הרבה מאוד מעצם הבנת האינטראקציה בין התפרוסות השונות, למשל. זה עוד לפני שהיה GIS, אני רוצה להראות את החשיבות כן, כן. של האינטראקציה בין תופעות. אחד הפעמים הראשונות שבהם הבנו את חשיבות ההבנה של
הזה.
תופעות מרחביות כן. במרחב, זה בהתפרצות מחלת החולר בלונדון לפני כמעט 200 שנה, שבה רופא צייר איפה התפרצה מחלה. ואז היה אפשר לראות...
אז שוב, הוא התחיל מהשטח, הוא הסתכל וראה פשוט, איפה יש הרבה מאוד
מיקם,
חולים.
הוא פשוט מיקם את כל פעם שיש חולה חדש, אז הוא שם אותו על המפה.
אותו.
איפה החולה הזה נמצא? ואז היה אפשר לראות שכל החולים האלה נמצאים ליד מקור של ביוב. ואז להבין את הקשר הזה בין הביוב
לבין התפשטות המחלה.
לבין התפשטות המחלה, ואז היכולת להגיד, הביוב כנראה גורם את זה, בואו נטפל בזה, בואו נרחיק את האנשים משם, כדי...
או נסגור את הנקודה המסוימת הזו.
בכלל, ההבנה של איפה הדברים קורים, לפעמים זה לא מספיק לדעת שדברים קורים. התפרצות של מחלה, או עוני, או כל תופעה, לא מספיק לדעת שהם קורים, אלא איפה הם קורים, כדי להיות מסוגלים...
לחשוב מה גורם,
לחשוב סיבתית
לזהות.
יותר, בדיוק. כן.
את רוצה להגיד לי שכל השיעורים האלה שהוקדשו בשיעורי גיאוגרפיה למציאת עמוד א' עם מציאת שורה 4, ואז למצוא את הריבוע המתאים, כל זה בקריאה. כבר פשוט לא קורה בבתי הספר.
לא, אין לי מושג, מזמן לא ביקרתי בשיעור גיאוגרפיה בבית ספר, אבל זה לא קורה גם בגלל שהיום אנחנו, כל המפות, הם בכף היד שלנו, הם זורמות איתנו, אז כל הצורך הזה...
גם מצפינות את עצמן, כבר
בדיוק,
אין צורך.
בדיוק, אז הרבה מיומנויות דרושות הצפנה. שהיו פעם, היום כבר אנחנו מאבדים אותם, בגלל המהפכת המיפוי הלווייני הזה, ואני מקווה מאוד שלא נזקק למפה כאשר הלוויה נחבא מאיזושהי סיבה. אנחנו לא נדע לנווט יותר, היכולות האלה כבר הולכות ונעלמות, כי אנחנו פשוט התרגלנו... לא להתמצא במרחב.
רגע, והתלות הזאת לא מלחיצה שם את הגיאוגרפים והגיאוגרפיות?
התלות הזאת מלחיצה. בכלל כל ההסתגלות הקוגניטיבית לשינויים טכנולוגיים היא כזאת שאנחנו כנראה נאבד חלק מהיכולות שלנו ונרכוש יכולות אחרות כחלק אבולוציוני את זוכרת את כל מספרי הטלפון של האנשים החשובים לך?
לא,
פעם היית זוכרת אותם כי היית חייבת להתקשר אליהם. היום אני לא זוכרת את המספר הטלפון של הבנות שלי יותר, כי הטלפון שלהם חדש, של בן הזוג שלהם אני עוד זוכרת, כי זה היה מתקופה שעוד חייגתי את זה. אז גם אותו דבר עם מפה, היכולת לנווט הולכת
אולי מתנוונת באיזשהו מקום.
נכון.
טוב, מעניין. נראה לי שנהגי מוניות עדיין מנווטים בצורה ממש טובה. יש אפילו אותת, לא יודעת אם זה ממש מחקר, אבל מראים שאצלם יש את היכולת לנווט יותר טוב מווייז, כי הם מבינים מהר יותר, הם למדו כל כך היטב את הדרכים, שהם עושים את זה כבר יותר טוב.
אז אני רוב, כשאת נכנסת למונית בנתן, כשרוב הנהגים היגרו לשם רק לפני כמה חודשים, ואין להם מושג איך נראית מנהטן, הווייז או הגוגל מאפ, זה הדבר שעוזר...
הכלי היחיד שמציע אותם ועוזר להם להשתלב בתחום.
זאת אומרת, יכול להם להיות נהג מונית בלי להכיר את האזור.
כן, כן.
בלי להכיר את האזור.
נכון. אז המערכות האלה שאוספות עלינו מידע, הן נמצאות בהרבה מאוד משרדים ובהרבה מאוד חברות שעושות שימוש באיסוף של המידע הזה. המידע, שוב נגיד, הוא מידע מרחבי של המקום. אז גם למשל הצבא, רשויות מקומיות.
בדיוק, יש הרבה מאוד גופים שמחזיקים היום מערכות של מערכות מידע גיאוגרפיות. כל גוף שצריך את הידע המרחבי הזה, כלומר משטרה, משרד הבריאות, בוודאי גופי תכנון ועיריות, בצבא ומשרד הביטחון, התחום הזה של GIS הוא מאוד מאוד נדרש, ובאמת בוגרים שלנו של המחלקה, זאת אומרת, הם נחטפים מהמובן הזה, משום שיש יותר ויותר גופים, בין אם ציבוריים ובין אם מסחרים, שנזקקים לידע להפעיל את המערכות האלה ולקבל עליהם תובנות אחרות.
כשהמטרה היא גם בסופו של דבר, אני מניחה לייצר פתרונות או איזה שהם שינויים במדיניות או בשיטות העבודה שגם מתאימות לממצאים האלה שמתקבלים מאיסוף המידע.
ברגע שאת רוצה לתכנן מקום ויש לך מפות של ההיבטים השונים של המקום הזה, אנחנו שוב חוזרים קצת לגיאוגרפיה רגיונלית במובן הזה, כי הצורך בתכנון הוא להבין את מכלול המאפיינים של מקום. אנחנו צריכים להבין גם את הגורמים האנושיים, איזה אנשים גרים, במה הם עוסקים, מה המאפיינים שלהם, וגם הגורמים הפיזיים, את השיפועים ואת התשתיות מתחת, מה קיים מתחת, מה קיים מעל, כדי לתכנן מקום. ובכל גוף תכנון היום יש מערכות כאלה שעוד פעם נותנות את היכולת. עכשיו, זה לא רק שהמפות עומדות אחת מעל השנייה וזהו. יש הרבה מאוד יכולת חישובית,
כן, עיבוד
לחשב
מידע.
את הקשרים בדברים האלה, לחשב את המסלולים הקצרים ביותר, לחשב השפעה של מקום. יש הרבה מאוד טכניקות, סטטיסטיות ואחרות שמאפשרות לנו באמצעות המערכות האלה לתת תמונה לעצמנו יותר טוב ולהציע כאן. זה גם אנליזה וזה גם כמובן פרוגנוזה וגם דיאגנוזה וגם פרוגנוזה של של המקום הזה. זאת אומרת, מה צריך להיות למקום הזה כדי להשיא ערך חברתי,
כן,
לכל מקום.
כן. הזכרת מקודם גם חישה מרחוק, כמו נגיד, נכון, לוויינים. אז מה, במה הם עוזרים לי? האם אנחנו יכולים בזכות לוויינים לראות תופעות גדולות יותר?
אז גיאוגרפים, לא רק גיאוגרפים, הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בתופעות אנושיות וטבעיות שיש להם היבט מרחבי. שוב, מסתכלים היום על תמונות לוויין, וכיוון שתמונות הלוויין הן רציפות ויכולות לאורך זמן להראות תופעה, אז אנחנו יכולים לראות ואז גם לחזות כל מיני דברים, הסעה של חולות או הסעה של או תזוזה של
חולות
מזיקים או עופות, או אפילו יש מחקרים שמראים איך אור בלילה, איפה אנחנו יכולים לחקור
אור, כמה אנחנו משתמשים
בדיוק
בחשמל.
כן, אבל זה מעיד גם על איפה יש אנשים, מה הם עושים.
Light pollution.
האם אפשר להגיד משהו לפי האורות שאנחנו רואים מבבת על איפה יושבים העשירים ואיפה יושבים העניים? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לנסות ולעשות באמצעות הסתכלות מלמעלה על המרחב, וגם סטטי, מה קורה עכשיו מרחב, וגם לאורך זמן, איך דברים זזים לאורך מרחב.
אפילו אפשר לראות, אמרת מזיקים, אבל יש גם נדידה של בעלי חיים חמודים יותר ממזיקים שאפשר לעקוב אחריהם.
לגמרי, לגמרי. כל דבר שאת חפצה בו, היום הרזולוציות הן כאלה, שאת יכולה באמת לראות את התזוזה הזאת בקנה מידה מאוד מאוד רחב, ולאורך זמן.
וזה נגיד גם העניין הזה של בעלי חיים או שיטפונות, זה יכול ללמד אותנו ברמה, שוב, אני מנסה להבין איך הגיאוגרפיה פה משתלבת בתחומים אחרים, זה יכול ללמד אותנו על אקלים, שוב, אם יש איזה נדידה חריגה, או על אוכלוסייה של בעלי חיים מבחינת גודל ודברים דומים.
יש למשך כל הנושא של חקר שיטפונות, שהיו תמיד טכנולוגיות איך למדוד את זה וכולי, אבל מה שחישה מרחוק עושה זה ליגה אחרת של יכולת של איסוף נתונים, כן. להבנה של הדינמיקה הזאת. אז עוד פעם, זו דוגמה אחת, אבל כל תופעה שיש לה דינמיקה ואת רוצה לראות אותה בקנה מידה גדול, אז יש לך עכשיו את האפשרות הזאת להסתכל על זה מלמעלה ולא רק מהגובה שלנו.
כן. היום הוא היום הקצר ביותר בשנה, וזה אומר שהחורף אמור להתחיל. מבחינתי הוא היה אמור להתחיל כבר לפני איזה חודש, אבל הוא די מאכזב, אני חייבת לומר. ובתור מעריצת חורף, או אוהדת חורף, גרופית של חורף, אני מאוד מאוכזבת מזה. ואני מקווה שפיסת המידע הזו, שהיום זה היום הקצר ביותר בשנה, תוליד איזה שהן בשורות חיוביות. איתנו על הקו, יפעת עמיאל, חזאית כאן, שלום לך יפעת.
בוקר טוב.
מלבד העובדה שהיום זה היום הקצר ביותר בשנה, יש לך איזה בשורות מהתחזית של, של חורף מתקרב, גשם?
אז בואי נגיד שזה אולי היום הכי פחות מתאים לסמן את תחילת החורף. מבחינת מה שקורה בחוץ, הוא יותר מזכיר אביב, לא יודעת אם שמת לב בימים האחרונים, אני מתחובבת מזג אוויר, אז סביר נניח שכן, הרבה מאוד עננות בינונית, מין מזג אוויר כזה שבאמת מזכיר את האביב, חם על גבול השרב, אנחנו לא מגדירים את השרב רק בגלל שהערכים הם לא מספיק גבוהים ביחס לערכים של שרב, אבל מבחינת האווירה וכל ההתנהגות של מזג האוויר יבש וחם מהרגיל, וזה בהחלט מיני שרב. אוי. אז כן, זה די מדחדך.
ממש מדחדך.
אומנם יש בשבוע, כן, כן, וגם בעצם התחזיות העונתיות התעדכנו לכיוון הזה, זאת אומרת, בתחילת העונה בנובמבר, השורות המטאורולוגיים הוציא תחזית עונתית על בסיס באמת ניתוח של 50 מודלים, עושים להם ממוצע, והגיעו לזה שיהיה חורף גשום קצת מתחת לממוצע. אבל ככל שהתקדמו השבועות, הריצו שוב את המודלים וראו שכל המודלים מעדכנים את המצב לאזור שלנו לכיוון של בצורת. זאת אומרת, ההסתברות 65% שהחורף הזה יסתיים כחורף שחון, ששלושת חודשי החורף המרכזיים, שהם דצמבר, ינואר, פברואר, יהיו יבשים. אנחנו כמעט מסיימים את דצמבר עם שיעורי גשם באמת נמוכים, מהנמוכים שידענו, כי צריך לזכור שהבעיה המשמעותית יותר, שהחורף הזה מצטרף לעוד כמה שנים שהיו חורפים מאוד בעייתיים.
כן, קשים, יבשים.
גם אם היו בהם בסופו של דבר, בסיכומו של החורף, יכולנו להגיד, עברנו אפילו את הממוצע, האופי של הגשם, של מערכות הגשם, היה מאוד בעייתי, במובן הזה שהיו אירועי גשם מאוד ממוקדים, מאוד חזקים, אבל קצרים, וזה לא טוב, לא למשק המים, לא לחקלאים, ולכן אחרי כמה שנים כאלה, כשמדברים על שנת בצורת, או שנה שבה שלושת חודשי החורף יהיו יבשים, זה פשוט נורא.
ותסבירי לי רגע, מה היה אמור לקרות שלא קורה? ואם את יודעת למה זה יהיה בכלל נהדר, אבל בעצם מה צריך לקרות מהנקודת ההיפוך הזו לחורפית?
תראי, נקודת ההיפוך סמלית, במובן הזה שמהיום, כל יום הוא בעצם יהיה ארוך יותר. זאת אומרת, זאת הנקודה הכי נמוכה, במובן הזה שזה היום הקצר ביותר, מבחינת שעות האור.
כן.
ולאחר מכן, כל יום מקרב אותך לקיץ למעשה, מדחדך ככל שיהיה. אבל יש ימצאו את זה משמח. אבל ברמת העיקרון, מה היה אמור להיות? היה אמור להיות פה חורף כבר די מזמן, למרות שהיום הוא יום סמלי, בדרך כלל כבר בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, כבר יש מערכות חורפיות לחלוטין. אנחנו מדברים מבחינת סינופטיקה, זו לא מילה מאוד מפחידה, נכון? אז בדרך כלל...
כן, זה בסדר.
כן, אותם שקעים שמביאים לפוגש, זה בדרך כלל שקע כפריסאי שמגיע, זה שקע שבאזור כפריסין, כשהוא מתיישב באזור כפריסין, אנחנו מתחילים לקבל כבר את הגשם. ורצף של כאלה מערכות, שלושה ימים גשם, יומיים מהפוגה, ככה בערך אמור להיראות חורף, שבאמת בשנים האחרונות לא נראה כאן.
יפעת, אבל יש מערכות של עננים שעוברות מעלינו, ובכל זאת לא מתגשמות. כלומר, הן לא בסופו של דבר ממתירות גשם.
לא, כמובן שלא כל ענן מוריד גשם, זה נכון, יש גם עננים בקיץ, והם לא מורידים גשם. צריך שהענן יהיה באמת מספיק מעובה, מספיק עתיר משקעים, ושהתנאים יאפשרו לטיפות לרדת. עכשיו, העננים שיש בהם בשבוע האחרון הם עננים בינוניים, שטוחים, שכמעט ולא יכולים, בתנאים מסוימים, כמובן באטמוספירה פחות יציבה, הם יכולים להתפתח לענני גשם, אבל אלה לא ענני גשם. זאת אומרת, זה לא המצב שבו אנחנו מדברים על עננים עתירים, שפשוט לא ממתירים את הגשם. היו כאלה שנים, שאם את זוכרת, שהיה צריך להרבות את הענן, לפזר את יודיד הכסף וכולי, זה לא המצב, אנחנו אפילו לא מגיעים לסיטואציה שבה יש עננים מספיק מפותחים שהורידו גשם, אנחנו לא מגיעים לשם, כי אין מספיק, אין, זה פשוט, אין אטמוספירה שמייצרת את אותם ענני גשם שאנחנו מחכים להם כל כך.
אז החורף שלנו בעצם הופך להיות מעין תקופה שבה אנחנו מדבר קטן, בבוקר יחסית חמים, ובלילה זה הטמפרטורות צונחות, שבקיץ זה לא קורה.
אף על פי שבשבוע האחרון, דווקא אותם עננים לאורך כל שעות היממה גורמים לזה שגם ביום וגם בלילה, זאת אומרת גם בבוקר וגם בלילה קצת יותר נעים, כי יש מעין אפקט חממה, עננים משמשים כמו חממה,
כן.
וכל החום שנאגר לא מצליח להשתחרר, ולכן הלילות האחרונים חמים באופן משמעותי. אני מסתכלת נגיד על הנתונים של הלילה, בירושלים הלילה יש 16 מעלות, זו טמפרטורה שהיא יותר גבוהה מהטמפרטורות מקסימום בסוף דצמבר. מבינה את ההבדל?
וואו, כן.
זאת אומרת, זה נתונים שקשה לתאר. אנחנו מדברים, מבחינת טמפרטורות היום, מחר, המקסימום יגיע, זאת אומרת, שיא החום יהיה רק מחר. זאת אומרת, הטמפרטורות יתקרבו בחלק במקומות ה-30 מעלות. אנחנו בסוף דצמבר. אז זה באמת מאוד מדחדך מהבחינה הזאת.
כן, יפעת, מה זה? אנחנו צריכות לדבר עוד פעם ביום חמישי הבא, ואת צריכה לבוא עם בשורות טובות.
אז הנה, אז אני אגיד לך כבר שבשבוע הבא יש מערכת גשם, אמנם היא לא מדהימה וככה, אבל היא קצרה ותביא גשם גם בראשון וגם בשני. קודם כל, הטמפרטורות ירדו, נחזור להרגיש שאנחנו באזור שיש בו קצת חורף, ואת בכל העולם מגיעות כל הזמן תמונות אלינו לתחזית של שלגים בכל מיני מקומות, ואת אומרת מה קורה כאן, אנחנו אפילו לא מתקרבים לאווירה סתווית.
כן.
אז הנה, ביום ראשון הטמפרטורות יורדות, ירד גשם בצפון, במרכז, אפילו בצפון הנגב, וזה יימשך גם ביום שני, יומיים יחסית קשומים.
יופי.
ואני אגיד רק דבר אחד לסיום, אולי מעודד, זה יכול להתהפך. זאת אומרת, למרות שתחזיות כל כך מדחדכות, ולמרות שמדברים, בסופו של דבר זאת הסתברות של 65%, יכול להיות שבסוף עוד נהיה בצד שמעתה, ועד סופו של החורף, שזה עוד לפחות חודשיים מלאים, יגיעו, אתה יודע, יגיע איזה היפוך ויהיו יותר גשמים, ונדבר על זה שהתבדנו, טעינו הפעם.
אני אופטימית, יפעת.
אנחנו תמיד אופטימיים.
יפעת עמיאל, חזאית כאן, הרבה תודה לך על השיחה הזו.
בשמחה, תודה רבה.
להתראות. גלית, אתם עושים הרבה שימוש במכשירים סלולריים, בלוויינים, איך בדיוק זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך בגיאוגרפיה?
אז מה שיהיה הם לקבור אותנו, מהפכת המידע, כי לא צריך יותר לזוז במרחב, ואז אין משמעות למרחב, נתן לנו כלים מצוינים בשביל להבין איך אנשים מתנהלים במרחב. היום כל אחד מאיתנו כמעט מסתובב עם GPS קטן בכיס שלו, ואפשר לדעת איפה היא או הוא נמצאים, ולכן יש הרבה מאוד מחקרים שמשתמשים באמצעי הניטור האלה כדי להסביר כל מיני תופעות. למשל, איך תיירים מטיילים בירושלים? לאן הם הולכים? מה הם לא הולכים? כל ההתנהלות המרחבית הזאת יש לה גם משמעויות תיאורטיות אלו ואחרות, אבל גם משמעויות פרקטיות של מה הם מפספסים, מה הם אוהבים, איך אפשר, אם תיירים לא מגיעים למקומות מסוימים שהיינו רוצים שהם יגיעו, איך אפשר לגרום להם להגיע? אולי חסר לשם קו אוטובוס, אולי המידע לא מספיק קיים, ואז אנחנו רואים בכלל, אבל אפשר לראות איך תיירים מסוגים שונים מתנהלים במרחבים, בתחום התחבורה כמובן.
תיירים מסוגים שונים, רגע, תיירי קולינריה, אוכל לעומת תיירי דת, למשל?
אבל אם אני חושבת על ישראל, יש תיירות של צליינות.
כן, דת.
מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הצליינות הנוצרית היא לא אחידה. יש את הקתולים, ויש את האורתודוקסים, ויש להם מקומות שונים שבהם הם חווים את חוויית העלייה לרגל הזאת, ויש להם דפוסים מרחבים שונים לגמרי, ומתפתחים מקומות אחרים לגמרי בהתאם, האם העולה לרגל הזה הוא מברזיל, או האם הוא מרוסיה, הם ילכו למקומות שונים לגמרי, בהתאם לסוג הכנסייה שאליה הם שייכים, והם יחוו את ירושלים באופן מאוד שונה.
מזווית שונה, כן.
אז אפילו גם אם מסתכלת רק על צליינות, אני לא מדברת על סוגים אחרים של תיירות, המופעים המרחביים של תיירים כאלה הם שונים לחלוטין. גם בתחום התחבורה, השימוש הולך וגובר ב-GPS'ים הפרטיים האלה, כדי להבין את ההתנהלות המרחבית, מאפשר לנו להבין לאן אנשים נוסעים, למה הם נוסעים למקומות האלה, ושוב להכניס את זה לתחזיות תחבורה. אז כל הסקרי הרגלי נסיעה היום נעשים עם GPS'ים. והמילה האחרונה בתחום הזה היא כמובן כל מה שנקרא citizen science, שאומר ש...
ערים ומדע?
שאומר... לא, citizen science זה אומר שאזרחים היום עושים מדע. לא רק מדענים עושים מדע, ויכולים לעזור הרבה בהיפתחות המדעית, למשל במיפוי. היום גם את עם הטלפון שלך יכולה לעזור למפות תופעות, לבנות מפות באמצעות אותו ידע המונים הזה.
כן, על ידי השימוש שלי אני יכולה לספק נתונים למערכת.
לא רק על ידי השימוש, אלא גם באופן מודע, עם משימות מסוימות, לזהות מקומות מסוימים, לסמן מקומות על המפה, ויש מחקרים שמראים שמפות שנוצרות על ידי ההמון, הם ברמות דיוק מאוד מאוד גבוהות.
את יודעת שהייתה תקופה, אני לא זוכרת בדיוק כמה שנים אחורה זה, שנאסה רצתה לפתור איזושהי בעיה, וראתה שהיא לא מצליחה למפות דברים שקשורים במיקומם של כוכבים בשמיים, שאפשר לראות מן הסתם בעין בלתי מזוינת מכדור הארץ.
כן.
והם ממש פתחו שאילתה לכל תושבות ותושבי העולם, כן, כדור הארץ, וממש יצרו ביחד עם אנשים מכל העולם שהשתתפו איזשהו מיפוי מדויק יותר, נכון, של השמיים.
אז
זה
היום
מדהים.
המעורבות של אזרחים מן השורה, של תושבים מן השורה, שחלקם ביקרו באוניברסיטה וחלקם לא, יכולים להיות חלק מתהליך מדעי וחלק מהצבר של הידע, שזה תהליך מאוד מבורך כמובן, אבל גם משני הצדדים, גם המדע מרוויח הרבה מהרבה מאוד ידע שמסתובב,
ודאי,
ועכשיו יכול להגיע אליו.
מה שאנחנו הולכות לדבר עליו עכשיו זה איך המרחב הזה והנוף הזה שאנחנו רואים ורואות בחיי היום יום שלנו, מה הוא יכול ללמד אותנו, נכון? על האוכלוסייה, כן. או בכלל על התפיסות.
אז יש תחום מחקר שלם בגיאוגרפיה שעוסק בפרשנות של נוף. מצד אחד, מה נוף יכול ללמד אותנו על החברה שגרה בו, או שאתה מסתכלת על החברה ואת אומרת מה אני יכולה להבין ממנה על הנוף, מה אני יכולה ללמוד מתוך זה שאני מסתכלת על החברה, איך אני מפרשת את הנוף. אז הדוגמה הקלאסית הישראלית, אם נסתכל בתצלום אוויר על איך נראה המבנה של נהלל, לעומת איך נראה מבנה קלאסי של קיבוץ, ששניהם יישובים בזמנו נוצרו כיישובים חקלאיים, אפילו שיתופיים, אנחנו רואים שבנעלה על אותה צורת עיגול כזאת ופרוסות של הוגה, שבעצם לכל אחד יש את הנחלה של את הבית שלו ואת הנחלה מאחורה, את אותה פרוסה
של אדמה.
כן, לעומת המבנה הקיבוצי, הרעיון האידיאולוגי כמובן של החלוקה, של השיתוף, סליחה, לא של החלוקה, החלוקה זה החלק שנובע מהשיתוף, שבו יש מקבץ של בתים ואז את השדות ואז את המפעלים אם יש, ואפשר לראות את האידיאולוגיה, כן, ממש באיך שמחלקים את את השטחים האלה. מה אפשר ללמוד על האידיאולוגיה של הקיבוץ, איך הוא קם, השיתופיות והשוויוניות, לעומת המבנה של נהלל.
אז בנהלל העובדה שיש לכל בית את שטח האדמה שלו, זה מראה על ההפך משיתופיות, את אומרת, מעין חלוקה, בידוד.
בדיוק, יש, זה יותר אינדיבידואלי, אמנם יש איזושהי שוויוניות, החלוקה היא שוויונית, אבל אינדיבידואלית, כל אחד עם החלקה שלו, לעומת המבנה של הקיבוץ, שבו את לא יכולה לשייך חלקה מסוימת לאדם מסוים, זה הכל של הקולקטיב. ומעניין לראות, ויש גם מחקרים על זה, איך היום נראה הקיבוץ, בתהליכי ההתחדשות והשינוי של הקיבוץ, אנחנו גם רואים את המופעים המרחביים של זה. פתאום אנחנו רואים שיש יותר ויותר שטח פרטי על חשבון שטח ציבורי.
איך את... שטח פרטי, הכוונה, מה, לא עוד לול או רפת או שדה שיש לאבד?
אנחנו רואים שעם המבנה הקיבוצי של פעם היה של... יש כמה בתים שחולקים חלקת דשא משותפת לפני וכו'. היום אנחנו נראה יותר את הגינות הפרטיות.
אז חלקות הדשא קטנות ונצמדות למבנים של בתים בעצם.
ההרחבות למיניהם, או המבנים האלה שבעצם השטח בחוץ משוייך, הוא חלק מהספירה הפרטית ולא חלק מהספירה הקיבוצית. אז זאת רק דוגמה איך נוף יכול לשקף אידיאולוגיה. אנחנו יכולים לא רק להסתכל על הנוף באופן ישיר, אלא להסתכל על הנוף באופן עקיף, למשל על ציורים ועל כרזות בתחילת המדינה, ולראות מה מציגים, מה נתפס כישראל, מה אנחנו מוכרים החוצה, כדי להראות מה הייתה האידיאולוגיה השלטת באותה תקופה.
התפיסות.
מה אנחנו מייחצנים, אנחנו מייחצנים את החלוצים, את החקלאות, כל הנושא של החקלאות, הייתה עירוניות תוססת בישראל.
אבל היא לא קיבלה באמת מקום או ביטוי בכרזות, נכון.
נכון, לא היה לה מקום האידיאולוגי שהיה מקום שהיה לקיבוצים ולמושבים ולעשייה לעבודת האדמה, ולכן אנחנו רואים בכל הכרזות את הייצוג הכפרי הזה כחלק מהאתוס הציוני. אז אנחנו יכולים להסתכל באופן ישיר על הנוף, אנחנו יכולים להסתכל על ייצוגים של הנוף בציורים, בתמונות, בסרטים. מה אנחנו יכולים ללמוד מסרטים על החברה, מהתפיסה של הנוף, מאיזה נוף מראים, אז יש הרבה מאוד מחקר בזה.
מה אפשר ללמוד ממדיניות הנטיעות של קרן קיימת לישראל?
אז שוב, כשאנחנו מסתכלים על למה נטעו עצים ואיך נטעו עצים, יש גם מחקרים, עוד פעם, של גיאוגרפים היסטוריים על זה, אנחנו רואים את התפיסה הזאת של הציונות בתחילת הדרך, שרוב מובילי הציונות באותה תקופה באו מאירופה. ולהם הייתה תפיסה של מה זה יער, ומה זה נוף יפה, וגם איזושהי תפיסה רומנטית, שפשוט עכשיו אין יערות ואין ירוק בישראל, כי בשנים האחרונות הרסו את זה, כן? כי הטורקים והרעייה, וקילו את היערות, שלמעשה מעולם לא היו, משום שאנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו חיים במזרח התיכון, במשטר גשמים מסוים, אף פעם לא היה פה יערות.
הם לא יער שחור, כן.
בדיוק. אבל הדימוי הזה של מה זה הנוף הרצוי, מה זה טבע, כן? זה לא טבע של מדבר, זה טבע של יערות. ולכן ניסו לתת לייבא את התפיסה הזאת של מה זה נוף ראוי לתוך... לתוך
המדבר הקטן במזרח, נכון, התיכון, נכון, או חצי מדבר.
להכניס את הירוק גם למקומות, כן, שהוא מתאים בהם, וגם למקומות שהוא כנראה פחות מתאים בהם.
אז אם אני אתבונן על איזה ציר זמן של נטיעות קרן קיימת לישראל, האם היום אני אראה מדיניות שונה של נטיעות, של עצים שונים או פיזור אחר במרחב?
בוודאי. אני לא חוקרת את זה, זה לא תחום המחקר שלי, אבל אפשר לראות בעין בלתי מומחית שההבנה, ההתחברות יותר למקום, ההבנה איפה אנחנו מבחינה אקלימית, מבחינה מורפולוגית, מכל הבחינות האחרות, איפה אנחנו נמצאים, עוזרת גם להתאים את האופן שבו אנחנו מייערים או נוטעים או מקשטים את הארץ הזאת בצומח בצורה הרבה יותר מתאימה.
ומה מלמדים אותנו המבנים הצרים של אמסטרדם?
אז זהו, שאל את עצמך, אם היית באמסטרדם, בעל התעלות שמה, כן. למה? כל כך, המבנים שם צרים. מה שנגזר מהמבנים הכל כך צרים זה גם מדרגות בלתי אפשריות, נכון? כל מי שהיה בבית אנה פרנק...
ועוד עם מזוודה זה בכלל.
כן, כל מי שביקר בבית אנה פרנק לא יכול היה שלא למנע מלחשוב מה זה המדרגות האלה. אבל המדרגות האלה נגזרות מזה שהמבנה נורא נורא צר, ואז צריך מדרגות... אין מקום למדרגות רחבות, אלא למדרגות לולייניות שלא תופסות מקום. והסיבה היא משום שכולם... רצו, או קודם כל, התמריצה, אפשר לראות שבמאה ה-17, זה הפריחה הגדולה של אמסטרדם, הצמיחה שלה, המיסוי העירוני על בתים היה לפי הרוחב של הבית.
כן. עכשיו, לא, אוקיי. לפי נפח, אלא רק הרוחב.
ואז השאלה, אוקיי, למה הם מיסו את הבתים לפי הרוחב?
נכון.
למה?
זאת אומרת, עד לכאן ידעתי את התשובות, עכשיו אני כבר לא
אבל
יודעת.
אבל למה? מה הרציונל בלמסות את הרוחב של הבתים?
נו.
עניין של נגישות, כולם רוצים נגישות לתעלות. תעלות היו אמצעי התחבורה.
אז אנחנו נדחוס כמה שיותר אם זה יצר, זה אם זה המבנה יצר.
הדבר המאוד מאוד חשוב שלכל אחד יהיה את הנגישות של הסירה שלו, של אמצעי הנסיעה שלו לתעלות האלה. ואז איך אנחנו מתמרצים אנשים לבנות צער, גם אם יש להם הרבה כסף, אנחנו מתמרצים אותם לבנות צער באמצעות מיסוי על פי הרוחב, ואז אנחנו, אנשים פועלים על פי תמריצים כל הזמן, גם אז, ואז אנחנו רואים את הבתים הצרים האלה, שבעצם מה שהם אפשרו, מקסום של הנגישות לתוך
אמצעי התזוזה והניוד הפופולרי באותו זמן, כן.
ושוב, איך שיקולי נגישות מעצבים את המבנה העירוני, אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה, אבל זו דוגמה מאוד בולטת שנשארה עד היום.
נכון. טוב, אז אני רוצה לעודד את כל היוצרים והיוצרות שמאזינים לנו, ולומר שגם מחזות זמר שמציגים בברודוויי, עוברים דרך לא פשוטה, אפילו תלאות ואיסורים, אני אגיד. טל וייס, בפינת מחזות הזמר שלנו, מומחה למחזות זמר, יספר לנו על הדרך הזו. היי טל.
מה המצב?
המצב טוב, נגיד וכתבתי מחזמר, וכתבתי גם, אמרנו שצריך להתחיל קודם מכתיבה של סיפור טוב. כתבתי סיפור טוב, ואז זיהיתי את המקומות עם השירים, ואז גם מצאתי מלחין, והוא כתב יופי של שירים, אז מה עכשיו?
קודם כל אני גאה לך שאת מקשיבה.
נכון.
אנחנו רואים שאת מאזינה פעילה מאוד. אז תראי, בוא נגיד שכתבת את כל הדברים, שזה כבר חלק...
ראוי.
ניכר, נכון, זה חלק עיקר מהעבודה, כבר יש לך. עכשיו, זה לא... את לא דופקת על תיאטרון בברודווי ואומרת שלום, יש לי פה הצגה, בוא מחר בבוקר נתחיל איזה חזרות.
להפיק, כן.
יש סדר מאוד מאוד מסודר שהצגה עוברת. והדבר הראשון שעושים בהתחלה, יש לנו רעיון, יש לנו את המלחין, יש לנו איזשהו דראפט ראשוני. השלב הראשון שכל הצגה עוברת נקרא Backers Audition. זה אודישן למממנים.
כן, למשקיעים הפוטנציאליים.
בדיוק, זה פרזנטציה של רק המלחין על פסנתר, מנגן כמה שירים ומסביר את היצירה שלו.
זה בעצם, בקולנוע יש פיץ', נותנים פיץ', אז זה בעצם הפיץ' של מחזות זמר?
זה הפיץ' של מחזות, זה אפילו, זה טיפה כאילו שלב אחד אחרי אפילו, כי כבר יש לך איזה שהם חומרים. כן. אני יכול להגיד לך שיש לנו כמה הקלטות של פיץ'ים כאלה, ממש מלפני 50-60 שנה של הצגות זמר, המחזות זמר הכי גדולים, איכשהו הם צריכים לצאת, לפי זה אנחנו נשמע היום את ג'ון קנדר משר את All That Jazz,
כן.
בגרסה הראשונה שלו, ממש כאילו איכשהו הוא סיים לכתוב את זה, והלך למכור את ההצגה עם השיר.
אז אתה רוצה שנשמע את זה קודם, את All That Jazz?
כן,
אז הנה. נשים... נשמע את All That Jazz רגע, בגרסה המקורית. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz right up here is where I store the juice. And all that jazz, come babe, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky Lindy never flew so high. Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all of that? איזה מבטא.
אז זה נגיד דוגמה על זה של שיר שהוא נשאר כמעט אותו דבר כמו שאנחנו מכירים אותו
מבחינת המוזיקה, אבל לא הביצוע.
נכון, אבל חוץ מזה שאנחנו צריכים להבין שבשלב הזה שהוא מוכר את ההצגה, זה לא שיש לנו עכשיו פתאום איזה אגדת ברודווי זמרת שמגיעה ושר את זה, ואין שחקנים ואין תפורה ואין כלום. המממנים צריכים כאילו לחיץ לפי, יודעת, המלחינים הם בדרך כלל הם לא זמרים גדולים.
כן.
וזה ממש, זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. נגיד הדבר הבא שאנחנו נשמע זה מה קורה, בגלל שהשירים האלה עוברים כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה גרסאות, אז אם אנחנו נשאר שנייה בשיקגו, אני אשמיע לכם איך נשמע הגרסה הראשונה של אחד מהשירים הכי מוכרים שם, שזה We Both Read For The Gun.
כן.
איך זה היה נשמע שהוא מכר את זה, ולעומת איך זה נשמע כמו שכולנו מכירים את זה.
אז נשמע, ואתה עדיין צריך לענות לי על השאלה, איך המשקיעים מצליחים לשמוע את הפוטנציאל כשהמלחין שהוא לא בהכרח זמר שר להם את ה...
הם לוקחים הימורים, והרבה מאוד פעמים הם מפסידים הרבה כסף. הם פה קסמים.
אז הנה,
ביטקוין, המחזות זמר האלה.
כן, בדיוק. We both reached for the gun. Well, I saw him coming toward me. I was much too afraid to run, and an awful look was in his eyes when we both reached for the gun. She had to protect herself. Oh, yes, we both reached for the gun. Oh, yes, we both reached for the gun. And he yelled this war, which made no sense, so I had to act in my defense. We both reached for the gun. זה שונה לגמרי.
כן, וסליחה על האיכות, זה הקלטה מלפני 40 שנה.
כן, כן, ברור.
ורק לאלה שלא זוכרים, נשמיע שנייה, זה נשמע היום בגרסה שכל אחד, כל חננת מחזות זמר מכירה. Why'd you shoot him? I was leaving. Was he angry? Like a madman. Still I said, Fred, move along. She knew that she was doing wrong. Then describe it. He came toward me with a pistol from my bureau. Did you fight him? Like a tiger. He had strength and she had none. And yet we both reached for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, we both. Oh yes, we both, oh yes, we both reached for the gun. The gun, the gun, the gun. Oh yes, we both reached for the gun. For the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, they both. Oh yes, they both, oh yes, they both reached for the gun. כן, זה גם מוכר מהסרט, מהסרט כן. של שיקגו שיצא אחרי כמה שנים, אחרי כן. ההצלחות בבמות. אתה רוצה שנשמע את השונות באבניו קיו? כן.
יאללה, אז בוא נשמע, בוא נשמע. It sucks to be me, בפרסט דראפט שלו, היה נשמע שונה לגמרי, אז הנה נשמע אותו. Shit, I seem to have forgotten to be a success. Fuck! I only just remembered. My life is a mess. Life is not what I thought it would be. Damn. Shit. Fuck! It sucks to be me. וזה נשמע שונה לגמרי אחר כך.
זה התחלף מאוד, כן, אבל אפשר לשמוע שיש חלקים במוזיקה שנשארו, אבל המוטיב עצמו השתנה.
אוקיי, אז נשמע איך זה השתנה. הנה השוני. A great big talk show host on late night TV. But now I'm 32, and as you can see, I'm not. Oh well, it sucks to be me. It sucks to be me. It sucks to be broke and unemployed and turning 33. It sucks to be me. טל, השינוי הוא גם באיך שמביימים את זה, איך שהם שרים את זה, או שרק בלחן, השינוי יכול להיות בהכל, בכל הגורמים?
בהכל, בהכל. פשוט, זה יכול להיות בית שמתחלף, זה יכול להיות במילים, זה יכול להיות בקצב הרבה מאוד פעמים. זה פשוט, זה ההתפתחות של שיר בהצגה.
כן.
אז תראי, אז גייסנו כסף, אוקיי?
נכון.
עכשיו אנחנו מוכנים לשלב הבא, שזה הוורקשופ והרידינג. עכשיו, בגדול יש לנו כבר מחזר מחצי אפוי, כל יום משתנים בו דברים, שירים נכנסים, מוחלפים, דיאלוגים נחתכים, זה השלב שכל יום, כל השחקנים מקבלים דף שינויים.
כבר יש שחקנים והתחלתי לרוץ עם חזרות, ועדיין יש מלא שינויים תוך כדי?
מיליון שינויים, אבל הדבר, כאילו זה לא מספיק קשה שאת כל יום משנה חצי מההצגה שלך, אז זה הזמן לספר במילה וחצי על הארגון Actors Equity, שזה ארגון השחקנים האמריקאי.
כן.
ארגון חזק בטירוף, זה כאילו החלום הרטוב של כל ארגון מקצועי. ולא יש כללים מאוד מאוד נוקשים לגבי שימוש בשחקנים בפרזנטציות. בגלל שבפרזנטציה משלמים הרבה פחות מהצגה בברודווי, שדרך כלל שחקן בברודווי מרוויח בערך $2,000 לשבוע. שזה לא רע בכלל.
לא רע בכלל? הייתי בטוחה שאתה הולך להגיד שהם בתנאים לא כל כך טובים.
לא, מה, בברודווי זה תנאים דווקא אחלה.
אוקיי.
אז תראי את ההגבלות שיש לך בשלב הזה שאת רוצה לעבוד עם שחקנים. קודם כל, וזה בקטנה, כל השחקנים חייבים להחזיק את התסריט ביד בכל שלב נתון. אסור לעזוב את התסריט מהיד, זה כדי שיהיה, אם קהל בא לראות את זה, שידעו שזה הצגה שעובדים עליה עדיין.
גם אם אני זוכרת, הוא כבר משנן את התפקיד שלי?
זה לא משנה. את חייבת להחזיק את התסריט תמיד ביד, ואז מגיע כאילו הסעיף הגדול. אין יותר מ-27 שעות של חזרות.
מה?
לא משנה מה אתה עושה, אם לא יודע אם חשבת שזה עכשיו הולך להיות חצי שנה עבודה, 27 שעות וסיימת.
מה? כל השלב הזה של השינויים שאתה מדבר עליו זה 27 שעות?
27 שעות. 27 שעות.
נפל לי הדף מהיד עכשיו, אני לא יודעת, אוקיי, איך הם מתמודדים עם זה? מה הם עושים אחר כך? הם מסיימים בכלל לכתוב?
הם עושים עוד רידינג ועוד סטייג' זה, אבל כל אחד כזה, לא יותר מ-27 שעות, ואוב אבוא אליהם הכנס שהם ישלמו אם הם יצפו חצי שעה יותר. והם מחויבים לתת לשחקנים שהיו בוורקשופ הזה, את הראשוניות בברודווי. ואם הם מבטרים על שחקן, כן. הם צריכים לשלם לו המון כסף.
פיצויים.
בדיוק.
ואחר כך יש עליו נוסף, אנחנו לא מיד, גם זה היה מאוד מוצלח בחזרות, לא מיד מקבלים במה בברודווי, בוא לא נגזים, אלא יוצאים מחוץ לעיר.
אז תראי, בברודווי יש 41 תיאטרות, הם מלאים כל הזה, הם כמו המסעדה הכי טובה בעיר, שכזה צריך לתלפן להזמין אליה חצי שנה מראש.
כן.
אז הם תמיד תמיד מלאים, וגם כרגע לכל אחד מהם יש כבר הצגה שסגרה איתם להיכנס אחרי שההצגה יורדת. אז מה עושים? כי בכל זאת רוצים גם סביבה פחות מלחיצה ועדיין להמשיך לעבוד.
גם להרוויח, ההפקה לא יכולה פשוט לנוח.
אני אפילו לא חושב שזה עניין של להרוויח בשביל זה, כי הם כל כך... האוריינטציה היא כל כך רק ברודווי, שפשוט הם מתחסים, פשוט הם לוקחים את ההצגה ובוחרים איזשהו תיאטרון במקום אחר בארצות הברית. וזה המקום שבו ההצגה מסיימת את השלב שינויים שלה. עכשיו אני אספר עוד משהו, וזה בגלל שאנחנו אוהבים רכילות וכאלה. בשלב הזה נכנס תפקיד שאני בטוח שלא הכרת אותו, שואו דוקטור, רופא של הצגות. בוא נגיד, תקשיבי, בוא נגיד שההצגה היא כבר מחוץ לעיר, היא כבר סגרה עם איזה תיאטרון בברודווי להיכנס עוד חצי שנה, וההצגה גרועה. אבל מה זה גרועה? מזעזע.
מקבלת תגובות מאוד מאוד גרועות.
נכון, בשלב הזה לפעמים מביאים במאי חיצוני לבמאי שחתום על ההפקה, והוא מגיע לעשות ניתוח לב פתוח ולהציל את ההצגה.
אני רציתי להגיד ניתוחים פלסטיים רק ברמת האסתטיקה, אתה אומר לא, ניתוח לב פתוח, אשכרה אפשר לעשות עוד איזה 180 מעלות.
זה השלב שההצגה מספיק רחוקה מניו יורק, שאפשר להביא מישהו שאף אחד לא יזהה אותו, ונותנים לו לשנות טיפת הצגה, ולא תראו את זה בשום מקום רשמי, כי זה נחשב מאוד מאוד בעייתי גם למוניטין של ההצגה וגם לבמאי שלה.
כן. ואחר כך, אחרי שנגיד עברנו גם את השלב של הטרי-אוטס, אני צריכה עדיין לחכות לעבור מסטטוס של מחוץ לעיר, out of town, למשבצת שתתפנה בברודווי.
שההצגה תיסגר, או שבמקרה, או שכבר סגרת מראש, או שזו הצגה נסגרת ואז זה סוגרת, אבל כן, אבל ברמת עיקרון, אף הצגה לא אומרת, יאללה, מחר אני בברודווי, זה תהליך שלוקח בערך שנה-שנתיים, גם לסיים את כל הטאצ'ים האלה, וגם עד שאתה מוצא איזשהו סלוט או איזשהו תיאטרון שאתה יכול להיכנס אליו.
אז עכשיו יש לנו כמה מחזות זמר מעניינים לדבר עליהם, שהם בדיוק בשלב הזה, שהם מחכים שאיזה מחזמר אחר ייסגר ויוכלו לתפוס במה.
כן, עכשיו על הספסל של הממתינים, יש לנו מחזמר על החיים של שר.
על החיים של שר? נחמד.
זה די נחמד.
קוראים לזה במקרה, Do you believe in life after love?
אני לא חושב שיש להם שם, אבל אנחנו נמליץ להם על זה בחום.
תודה.
יש מחזמר שנקרא בטרום, הנשף, שמקבל המון באז, והוא כנראה היה אחד מהבאים להיכנס. זה מבוסס על מקרה אמיתי בארצות הברית, על תלמידת תיכון שלא הורשתה להשתתף בנשף סיום שלה, היא רצתה להביא בת זוג לנשף.
זה היה אמיתי?
אמיתי, כן. והשלישי, כי אז תמיד שומרים את המיוחד לסוף, אז... סר אלטון ג'ון
האהוב מאוד.
כתב את המוזיקה שעשה את בילי אליוט ואידה, מלחין את המוזיקה למחזמר השטן לובשת פראדה.
היית צריך לוודא שאני יושבת לפני שאמרת את המשפט הזה.
לא, זה אלטון ג'ון, זה כנראה לא יהיה מדהים.
זה לא יהיה מדהים אמרת?
אני לא.
אתה לא, אני מבינה שאתה לא אוהד.
הרקורד שלו בברודווי הוא לא אחיד.
לא כמו הרקורד שלו מחוץ לברודווי.
נכון, מחוץ לברודווי הוא אגדה.
כן, אגדה. תודה רבה לך, טל.
בכיף.
להתראות. כן. דיברנו לפני שטל עלה איתנו לשידור על מה אנחנו יכולות ללמוד על חברה מהנוף, ומה אנחנו יכולות ללמוד להפך מנוף על חברה או הפוך. בכל אופן, דיברנו על אמסטרדם ועל נעלה, על קיבוצים, ויש לנו עוד כמה תופעות מעניינות, למשל חברות מגודרות. מה זה חברות מגודרות?
אז חברות מגודרות, או בשם בלעז Gated Communities, אפשר לחשוב על חברות מגודרות לא כתופעה חדשה, למשל קיבוץ, חברה מגודרת, יש לה גדר, יש שער, לא כל אחד יכול להיכנס.
ליטרלי, מילולית מגודרת.
גייטד, לגמרי. כן. רק ההבדל הוא בעצם מי האנשים, מה מאחד את האנשים בתוך הגדר הזאת? מה המכנה המשותף שלהם? אז אם למשל קיבוץ, מה שמאחד, עוד פעם, זה איזשהו אידיאולוגיה וחיים משותפים, ולכן אנחנו מגדרים את עצמנו, מפרידים את עצמנו מהמרחב שמסביבנו, אנחנו רואים, בטח בעידן הניאו-ליברלי והתחזקות כלכלת השוק, חברות מגודרות על בסיס של הפרדה מעמדית. כלומר, אני רוצה שיהיה לי מתחם שהוא סגור, שאין לאנשים אחרים כניסה אליו. זה יכול להיות ברמת גורדי השחקים.
כן, היום זה רואים את זה בקלות עם גורדי השחקים.
ולפעמים גם במבנים פחות גבוהים, או במושבים, הרחבות מסוימות, ששוב, ארסוף וכאלה, שאת לא יכולה להיכנס לשם בלי שהשינגימל ישאל אותך ויוודא למה את שם. הניסיון הזה להגן על עצמנו מפני המרחב שהוא לא אנחנו, מבחינה כלכלית בעיקר ומעמדית, היא תופעה שהולכת ונחקרת. המופעים שלה בישראל כמובן מתגברים.
הולכים וגדלים?
הם גדלים, בוודאי. יש יותר ניסיונות כל הזמן. מצד אחד, התכנון והמתכננים שמודעים לכך, רוצים לאפשר את הזרימה ברחובות. כל הוויכוח על הבניין של גוגל, האם זה מרחב ציבורי, או האם זה מרחב פרטי.
הקמפוס.
כן, הוא הוגדר, חייבו את המבנה שם להיות מרחב ציבורי, אבל הוא לא באמת מזמין לציבוריות. כל המאבק הזה על הרחוב, המאבק על המעברים, איפה אנחנו שמים גדרות, למי מותר להיכנס לכל מקום, לחופי ים, כמה בתי מלון משתלטים על חופי הים ומאפשרים רק לאורחים שלהם ליהנות ממשאב מסוים לעומת. כל הנושאים האלה, זה שוב סוגיות שגיאוגרפים חברתיים עוסקים בהם, כתופעות מרחביות שיכולות ללמד על החברה שיוצרת אותם. לכן Gated Community זה באז.
נשמע כמו נושא רחב, בדיוק, זה
בדיוק,
באז.
זה באז שמתעסקים איתו בארץ ובכל העולם.
שימור במקומות אחרים גם נראה אחרת.
בדיוק.
שימור של מבנים, שימור של אזורים שנבנו בעבר.
מה ראוי לשימור? השאלה, מה אנחנו משמרים ומה לא, תלוי במה אנחנו חושבים שחשוב ומה לא חשוב.
אז הבאוהאוס בתל אביב הוא חשוב? אם כך?
מסתבר שכן, כי משמרים אותו.
כן.
אבל יכול להיות שיש מבנים אחרים שהיו חשובים לקבוצות אחרות, ושהיה להם, שהמבנה הזה היווה עבורם סמל, לא נחשבו במיינסטרים כחשובים, ולכן הם לא נשמרו. כן. אז כשאת מסתכלת מה משמרים, בסופו של דבר זה החלטה, זה החלטות ערכיות. מה ראוי לשימור? מה זה תרבות? מה זו היסטוריה? ההיסטוריה של מי? מה אנחנו מוחקים? השוק הגדול שהיה בעולם מכך שדאש חרבו מקדשים בודיסטים ואחרים, זה עוד פעם, הנכחה של התרבות שלך והכחדה של תרבויות אחרות, היא מאבק כל הזמן על הסימבולים האלה, זה במרחב, ואז את יכולה ללמוד בעצם ממה נשאר, ממה משמרים, מה חשוב באותה תקופה, יותר ממה שחשוב באותה תקופה, מי שולט בלהגיד מה חשוב באותה תקופה, כן. מה הבונטון, איפה
מה
החוזק.
מה התפיסות של אותה תקופה ושל מי ששולט, מי שנמצא בשלטון.
וכשיש ריבוי קולות, כן, בעידן של ריבוי קולות והכרה בתרבויות שונות, את מצפה לראות סוגים שונים של שימור, ולא איזה תבנית מונוליטית של זה, זה, זה יפה וזה לא יפה. את זה צריך לשמר, את, זה לא, את הבית של המשורר הזה צריך לשמר, וצריך לשים את השלט, אבל פה גרה משוררת אחרת, או משורר אחר שהם לא נחשבים, ולכן כן. אנחנו לא משמרים את הבית שלהם. אז יש פה הרבה תרבות ופוליטיקה, והרבה מאוד, הרבה פעמים לאומיות,
שאפשר
ודתיות,
לראות במרחב.
לגמרי, שאת יכולה לראות, ואת יכולה להגיד, אני אומרת לך, תגידי לי מה משמרים, תגידי לי על מה יש תאורה בירושלים.
או מה לא שימרו. ואני אגיד לך... מה אני יכולה לראות ממפות עבר שפשוט נמחק או נהרס.
בדיוק, בדיוק. אז יש את הבתים לשימור, ויש את הבתים של... פה היה... את לא רואה אותו כבר, הם לא נוכחים יותר.
אבל פעם היה פה מבנה.
אבל פעם היה פה, והוא היה חשוב אולי, אם אנשים אחרים היו מחליטים מה זה חשוב או מה זה יפה.
כן. כן. דיברנו על מושג עיקרי שאמרנו שהוא ככה עדיין נתפס בתודעה כמשהו שמייצג גיאוגרפיה. דיברנו על מפות, דיברנו על נוף. אני רוצה שנוסיף מושג נוסף לשיחה שלנו, והוא גבול.
כן, גבול זה עיסוק מאוד מרכזי בחקר הגיאוגרפי, משום שגבול הוא בעצם נקודת מעבר בין רצף של תופעה מסוים. את קובעת קריטריון מסוים, ואז את אומרת, עד פה זה דבר אחד, ומפה זה דבר אחד. והקריטריון יכול להיות כל מיני הבחנות. אנחנו יכולים להגיד, הבחנה מורפולוגית, למשל, יש את השפלה הפנימית כרצועת גבעות. זה
הבחנה צורנית.
כן, הבחנה של פני הקרקע. את יכולה לעשות גבול מנהלי, מועצה אזורית או עיריות, זה הגבולות המנהליים. את יכולה לדבר על הגדרה תכנונית, למשל, מה זה מטרופולין באר שבע? או יותר אנחנו, זה כמעט הגדרה פונקציונלית. מה הגבולות של מטרופולין תל אביב? מה זה מטרופולין תל אביב?
אבל זה באמת פונקציונלי, משום שיש לזה השפעות על התקציב, ואיפה אני יכולה לבנות בתור רשות מקומית או בתור עיר.
אז ברמה, אז כן, אז הגדרה מנהלית היא באמת ברמה הזאת חשובה. מי נהנה מארנונה, מה אפשר לעשות. אבל הגדרה של מטרופולין היא הגדרה שאין לה משמעויות כאלה. מגדירים מטרופולין על פי מה שנקרא מרחב היוממות. זאת אומרת, מהו התחום שהעיר המרכזית מושכת אליה?
ולכן תל אביבי שגר בבן יהודה יאמר, מה זה? את גרה מצפון לירקון, זה בכלל לא תל אביב.
אבל בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש לה הגדרות של מה זה מטרופולין, ואנחנו רואים שלאורך השנים, כל פעם במפקד אחר, הגבולות של מטרופולין תל אביב הלכו וגדלו.
כן.
במה זה קשור? למה הגבולות של מטרופולין תל אביב הלכו וגדלו? פעם זה היה ממש רק הליבה של תל אביב, והיום אשדוד היא כבר חלק ממטרופולין תל אביב.
אשדוד?
כן, היום אשדוד.
חשבתי שזה מסתיים איפשהו בראשון לציון.
לא, אז היום כבר עד אשדוד ומודיעין, זה חלק ממטרופולין. יש שיומרו, אני מצטערת להגיד, שגם ירושלים היא חלק ממטרופולין תל אביב. זה לא פוליטי.
איבדנו את כל הירושלמיות והירושלמים שהזינו לנו.
ולמה עכשיו בעצם הטענה הזאת? כי מסתכלים על מרחב היוממות. זאת אומרת, יוממות זאת אותן נסיעות שאנשים עושים באופן יומיומי, בדרך כלל למקום העבודה. מה מרחב היוממות? אם פעם מי שעבד בתל אביב הגיע מרמת גן ויפו ובת ים, היום אנשים מגיעים מבנימינה, מגיעים מאשדוד, מגיעים מתל אביב.
ואז, כן.
ובמה זה תלוי? למה בעצם המרחב היוממות הזה גדל? בעיקר בגלל אמצעי התחבורה. זאת אומרת, אמצעי התחבורה מאוד מגדיל את שטח התפיסה של תל אביב.
כן.
ולכן אנחנו מסתכלים היום על הגבול הזה, כל פעם ממש אפשר לראות הגדרות פורמליות של הלמ"ס, מה זה מטרופולין תל אביב, אנחנו רואים שזה משתנה כל הזמן. אז הגבול משתנה, יש גבולות משתנים.
כן, יש גבולות וירטואליים, כמה עכשיו, מתאים בדיוק, לעידן עכשיו, שאנחנו חיות בו.
אז הגבול הווירטואלי הוא הרבה פעמים גבול שאין לו נוכחות פיזית. אני מאוד מאוד אוהבת את הסיפור של ערך קסטנר 35 במאי. מכירה?
לא.
35 במאי, הספר הכי כיפי של ערך קסטנר. והוא מספר על דני, שכל יום חמישי הדוד שלו, המשוגע, הרוקח, לוקח אותו, הוא אחראי עליו כי הוא רווק ואין לו ילדים, והוא עוזר עם הילד הזה. והם עושים את הדברים הכי משוגעים בעולם. וביום חמישי הזה, כשהוא לוקח אותם, שזה התקיים ב-35 במאי, זה היה היום הזה, דני היה עצוב, וכשהוא שאל אותו למה, אז הוא אמר לו, כי אני טוב במתמטיקה. אמר לו, למה אתה עצוב? הוא אומר, כי כל מי שטוב במתמטיקה, המורה אמרה שאין לו דמיון, אז הוא צריך לכתוב חיבור על הים הדרומי. ומי שלא טוב במתמטיקה, צריך לכתוב חיבור על בניין בין ארבע קומות. מה אני יודע לכתוב על הים הדרומי? אז הם נוסעים למסע על הים הדרומי. ואז הם מגיעים לקו המשווה. הם מגיעים לקו, למין מין שביל ענק כזה שנפרס על הים, ויש מישהי שמורחת עליו לקה ומעוצבנת, שלא יהיה חלודה.
קו פיזי, כאילו.
קו פיזי לגמרי, והיא אומרת שזה נורא מתסכל, כשעד שהיא גומרת לשים את הלקה, היא צריכה לחזור.
כן, כי זה קו מאוד ארוך.
כי זה קו מאוד ארוך. אבל מה זה? הקו המשווה הוא לא קיים באמת, אבל הוא קו מאוד משמעותי בהבנה שלנו של כדור הארץ. יש הרבה מאוד קווים כאלה שהם לא קיימים במציאות, אבל יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה, למשל הקו הירוק.
כן, שאנחנו תכלס, אם תבקשו ממני עכשיו לסמן בדיוק איפה הוא עובר.
אני יכולה לנחש שנולדת אחרי 67.
את יכולה לנחש, נכון.
כן, אבל תחשבי, אנשים שנולדו אחרי 67 ולא ראו את הגבול הזה באופן פיזי. והאמת היא שברוב המפות של ישראל הקו הזה לא מופיע. אנחנו, הוא לא נוכח שם בצורה משמעותית, אז למה שנדע איפה הוא עובר? אין לנו חזות בכלל של הקו הזה, ובאמת היה מחקר מאוד מעניין של, שנעשה איך, מה, איך סטודנטים לגיאוגרפיה
שנולדו אחרי 67.
כי כל הזמן מדברים, יש ויכוחים פוליטיים, כן הקו הירוק ולא הקו הירוק, וכן להחזיר ולא להחזיר, ואז איפה הקו הירוק בכלל? על מה אתם מתווכחים? אתם יודעים בכלל על מה אתם מתווכחים? איפה הקו הירוק עובד? ובאמת, זה תרגיל עוד פעם שעושים בגיאוגרפיה התנהגותית עם מפות קוגנטיביות, מפה שיש לנו ברות.
בזיכרון.
בדיוק, ביקשו מסטודנטים לצייר על מפה אילמת. נתנו את המתווה הידוע של ישראל, וביקשו מסטודנטים לצייר את הקו הירוק, וניסו לראות את רמות הדיוק ולהסביר מי נוטה לדייק יותר ומי נוטה לדייק פחות, אבל באופן כללי רמת הדיוק הייתה מאוד נמוכה. ציירו את זה כקו ישר או כעיגול או דברים שלא באמת דומים לקו האמיתי שהוא באמת אין לו נוכחות היום. זה היה, את המחקר הזה עשו לפני גדר ההפרדה, שגדר ההפרדה לפעמים עוזרת לנו להבין יותר טוב היום.
איפה בדיוק זה עובר?
היום אנחנו יכולים לראות יותר טוב את המתווה משוער של הקו הירוק.
זה כבר קו פיזי, החומה.
בדיוק, אבל כשאין קו פיזי זה הרבה יותר מסובך להבין איפה עובר הגבול.
דוקטור קרני לוטן מרקוס, בפינת הירק שלנו, הפעם ביקרת ביער מאכל. זה נשמע לי כמו איזה אגדה, אבל זה יער אמיתי, והוא אפילו נמצא בישראל.
נכון, נכון.
מה אז, זה? אז, קדרון? אז, יער קדרון?
נכון, ביקרתי ביער מאכל קדרון. עכשיו, יערות מאכל זה באמת קונספט שדורש עיכול, מכל הכיוונים. קודם כי מצאתי את עצמי הולכת ביער ומלחכת עלים כמו עז, אבל גם הרעיון עצמו דורש עיכול. עכשיו, אני מודה, במשך תקופה, אני לא הצלחתי לפענח עד הסוף את הרעיון של יערות מאכל. כן, זה היה נשמע לי משהו שמתאים ליערות טרופים, או פריבילגיה של בעלי קרקעות במדינות שבהן לכל בית בכפר חצי דונם, מה שלא קורה אצלנו. אבל בסוף הבנתי שדווקא במדינה כמו שלנו, במרכז הארץ הצפוף שדיברתם עליו,
נכון.
יערות מאכל, הם יכולים לתרום לעתידנו השפוי.
אז איך?
אז קודם כל, את רוצה טיפה לשמוע מה זה יער מאכל?
כן, בינתיים אני מבינה שמסתובבים שם ומלחכים עלים, כמו שאת אומרת.
אז כמה מילים על המקור של יער מאכל, אם יש לנו זמן? אז המקור של זה בכלל לקוח מיערות טרופים. במשך שנים סיכו מזון לשבטים שחיו ביער.
כן, ביער טרופי זה באמת נשמע הגיוני.
נכון.
שהיה מגוון.
נכון, נכון. עכשיו, הרעיון מזוהה עם תנועת הפרמקלצ'ר, אבל בעצם מי שחתום על היבוא של הרעיון למערב, הוא אנגלי בשם רוברט הארט, שבשנות ה-80 יצר בחצי דונם שלו מודל מוקטן של יער מזין ומרפא. עכשיו, כמובן, בהתאמות הנדרשות לאקלים הבריטי. אגב, השם באנגלית, Forest Garden, הוא יותר מוצלח, כי זה, את מפחית את הציפיות הקולינריות מהיער.
Forest Garden, אוקיי, okay, כן. כן.
עכשיו, צריך לזכור שיער מאכל זה יצירה של אדם. אגב, כמו רוב היערות במדינת ישראל. עכשיו, יער מאכל נוטעים אותו בתכנון מוקפד, והרעיון הוא לקחת מה שמתרחש ביער באופן טבעי.
ולנסות לדמות את זה.
נכון, ממש לרכז את זה. עכשיו, אפילו לא לדמות, אלא לרכז. אפשר לקרוא לזה מין קפסולת יער מזין ומברי.
כן.
את מסתובבת ביער, את מוצאת פטריות ותותי יער ותפוחים, ונכון, וכל מיני כאלה שמסתובבת ביער אמיתי. אז יער מאכל פשוט מרכז את כל הטוב הזה.
וזה גם אומר שלא מדשנים, או כן מדשנים?
אז זה אומר שלמעשה, יער מבוסס לאורך זמן יכול לקיים את עצמו. כי קודם כל, אין חומרי הדברה חימים כמובן. עכשיו, לאורך זמן גם לא צריך לדשן, כי מתקיים תהליך טבעי, התעלים נושרים, ענפים נושרים, בעלי חיים משתלבים במעגל החיים, ומה שנקרא בזמנם תורמים תרומתם לאדמה. עכשיו, למה אמרתי שיער מאכל הוא קונספט קשה לעיכול, ואני לא מדברת על הליחוך? הוא נתפס כשילוש קדוש, שזה גם טבע, וגם מזון, וגם פנאי, ויש המון פעמים רומנטיקה סביב יער מאכל, תיאת מין כמיהה כזאת לעולם ציידים ולקטים,
כן,
שקיבלו הכל מהיער.
זה נשמע ככה.
נכון, אבל דווקא הרומנטיקה הזאת פוגעת בדבר המופלא, וזה דבר מופלא. למה זה פוגע? עכשיו, קודם כל צריך לזכור, יער מאכל, הוא לא מתקרב ביצרנות שלו למודלים מקיימים של חקלאות אקולוגית. עכשיו, הוא גם לא משמר טבע פראי, כי הוא יוצר משהו חדש.
הוא מעין יצור, זהו, משהו באמצע כזה.
נכון, עכשיו, לגבי פנאי, את יודעת, יש ליער מאכל קשה קצת להתחרות עם שלל פעילויות של פארקים וגנים מציעים.
כן.
אז, את יודעת, בכל זאת, למרות כל מה שאמרתי, אני כן חושבת שיער מאכל הוא קונספט מופלא וחשוב לעתיד שלנו, ובשביל זה אני חייבת לשתף אותך בביקור שלי בקדרון. קודם, וזה חשוב להגיד את הדרך, כי תכף תביני, שום דבר בדרך לא הכין אותי למה שהתגלה לפניי. יער מאכל קדרון זה שטח פרטי, 17 דונם, וקדרון זה יישוב ליד גזרה, ובואי נגיד בעדינות, הנוף ש... ובאמת בלי להעליב, הנוף שנשקף מהכביש בדרך ולא הצד החזק של האזור.
לא משהו.
גם כשנכנסתי למושב, את יודעת, פרדסים קונבנציונליים, מטעים קונבנציונליים, וממש ממש לפני היער מאכל, עמד איזה שטח חקלאי לא מורבט, חום חום ממש.
מה? מה זאת אומרת? אז פתאום נגלה לפנייך יער?
ואז, אני אומרת לך, באמת ככה, נכנסתי פנימה, והייתה איזו זולה נחמדה, וגם היא לא גילתה. ופגשתי את הדס אוכברג, שהיא הבעלים של השטח הפרטי, שפעם הוא היה מטע פרסקים לא רווחי. ותשמעי, תוך 6 שנים, היא ואח של הנמרוד, ועוד כמה חבר'ה שהתאהבו ברעיון, הפכו שדה בור ליער קסום ממש. עכשיו, כמו שדיברתם לפני שנייה, עד שאתה לא רואה את זה בעיניים, דיברתם על הקו הירוק, עד שאתה לא חווה את זה, אי אפשר להבין. שילה וינוגרד, שהוא היה מעורב בפרויקט כמעט מההתחלה, הוא לקח אותי לסיור ביער. הוא הסביר לי על כל צמח. עכשיו, רוב מצי הפרי עדיין לא הגיעו לסי תפרטם, צריך לזכור זה רק 6 שנים,
כן.
אבל לכחנו המון עלים. תשמעי, באיזשהו שלב, הוא נתן לי עלה, שנראה שגם עיזים לא אוכלות. הוא הבטיח לי שזה צמח מורנגה, שזה מין סופר פוד חדש במקומותינו, כזה גולות רפואיות.
יחד עם הגוג'י ברי והספירולינה, הוא מצטרף לקבוצה.
נכון, שאמרתי לו, עם כל הכבוד למורנגה, הוא אוכל את זה ראשון מהעץ, כי אני לא נוגעת לפניו.
אז הוא אכל ואז רק אכלת?
כן. תשמעי, זה לא יאומן. עד שאתה לא מבקר, יש שם צל, וצל זה חשוב. ואושר של צמחים למאכל, וצמחים למרפא ותבלין, והכי חשוב לתאר זה שלווה, שהמקום הזה מייצר. עכשיו, איך פתאום התפיסה הרומנטית הזאת, הבלתי יצרנית, שהרגע דיברנו עליה, יכולה להפוך לחלק מהחיים שלנו? אז קודם כל באמת יער מאכל הוא דוגמה טובה להתערבות בטבע שלוקחת תופעות חיוביות בטבע שדיברנו עליהן בפינות קודמות.
נכון. עכשיו, זה המון... מוטיב חוזר אצלך בפינה.
נכון. עכשיו יערות מאכל יכולים לראות בכל מיני מודלים, פרטים וציבורים, אבל דווקא דיברתם על עיר ואני רוצה לדבר על יער מאכל בעיר.
בדקה.
בדקה. עכשיו תשמעי, מסורות עתיקות מספרות לנו על הכוח המרפא של הטבע. נכון?
כן.
עכשיו, באיחור אופנתי...
ככה כל התחום של צמחי המרפא בכלל קיים.
נכון, עם מסורות עתיקות. עכשיו, באיחור אופנתי, בעשורים האחרונים, המדע מכיר בזה, בכוח המרפא של הטבע, ומחקרים מדברים על הגברה של תחושה של איזון, ושלווה, והפוגה של סטרס יומי, שנובעת משהייה בטבע. עכשיו, מה שחשוב זה שהמחקרים מדברים על זה, שלא כל מה שאנחנו קוראים לו טבע, מצליח לעשות העבודה. חשוב שתיווצר איזו תחושה של ניתוק, ושל טבע פראי ומגוון, והיא זו שתורמת באופן אופטימלי לאיזון והפגת מתח. ואני אומרת לך, עד שלא הייתי בקדרון, לא הבנתי איך יער מאכל באמצע, נקרא לזה, שום דבר מרגש, מצליח ליצור תחושה של שקט ובידוד, והוא מצליח. עכשיו, בעיר...
איזה כיף.
עכשיו, בעיר אנחנו לא נתקלים, באמת, בטבע פראי ומנותק. עכשיו, גם שיש מחשבה להשאיר שטחים טבעיים באזור עירוני, וזה מבורך.
הם לא נראים ככה, ברור. הם לא כוללים את עצי הפרי האלה, את עצי הנוי, הצל הזה.
לא, גם את מוצאת עצמך בשדה פרחים בדרך כלל, עם הילון מצד אחד ונמיר מצד השני. אז באמת, לצד התועלות הסביבתיות של יער מאכל בעיר, והן רבות, העוצמה של יער מאכל כטבע פראי, שאפשר לחוש בו ניתוק מהמולה של העיר, זאת לצד חוויה של משהו נקי מכימיה, ומזין, ולא רק בחוויה, כי לא באמת אפשר ככה לסבוע מהעניין הזה, ונגיש.
כן,
יכול
נגיש.
לעזור לנו לשמור.
אז יאללה, עכשיו... ללכת לבקר, וכאן אני בפעם הבאה צריכה לקחת אותי איתך, נמאס לי שאת כל החיים מתיילת מחוץ לאולפן, ואני פה באולפן. אז צריך, אנחנו צריכות ככה לשלב בין הדברים, וקיבלתי השבוע במשלוח של הפירות והירקות האורגניים שלי, קיבלתי חסה ערבית, בשבוע הבא את הולכת להסביר לי איך לשמור עליה, בלי שהיא תנבא לי במקרר.
בסדר.
דוקטור קרני לוטן מרקוס מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. הרבה הרבה תודה לך.
תודה, ביי ביי.
ביי. גלית, אנחנו ככה ממש דקה לסיום, ואני רוצה שנזכיר אחד מהפרויקטים שאת עושה בשילוב הזה שדיברנו עליו בשעה הראשונה, בין מדיניות לבין גיאוגרפיה.
אז לא, אני עושה, אני חלק
יחד עם, ודאי, עוד אנשים.
יש באוניברסיטה העברית, במחלקה לגיאוגרפיה, הקימו את הקליניקה האורבנית. אנחנו בדרך כלל מדברים על קליניקות משפטיות שעוזרות לכל מיני קבוצות להשיא את הזכויות המשפטיות שלהם. הקליניקה האורבנית נועדה לעשות את אותו הדבר באמצעות תכנון עירוני. זאת קליניקה שבשיתוף גופי התכנון, היא פועלת הרבה בירושלים, מנסה להכניס שיקולים חברתיים של צדק חברתי ואת הקול של הציבור לתוך תהליך התכנון. פרויקטים כמו placemaking, איך אנחנו עושים מקום לשלנו, מה זה המקום שאנחנו עושים.
כלומר, מרחב שתושבי ותושבות המקום יוכלו להשתמש בו.
יוזמות מקומיות, וזה תחום מאוד חדש ומסעיר, שבו רואים איך הגיאוגרפים יוצאים ממגדל השן.
עם כל הנתונים שלהם, ממגדל השן.
מביאים את הידע לתוך עשייה משמעותית ובעולם האמיתי.
וזה אומר להיות בקשר גם עם מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות, גם עם המהנדסות והמהנדסים, המתכנתות.
זה בעיקר לעבוד איתם כדי להכניס להם את האינפוט הזה של כמה חשוב דברים שאנחנו חוקרים אותם ומבינים אותם, להכניס אותם לפרקטיקה של תכנון וניהול עירוני.
וכדי לפתור בעיות, אתם גם משתפים את הקהילה עצמה, שחיה באזורים שאתם מנסים.
בהחלט, בתהליכי שיתוף ציבור, ויש הרבה מאוד פרקטיקות שגיאוגרפים משתפים, מפתחים כדי להעצים תהליכי שיתוף ציבור.
אני רוצה להודות לך על שעתיים נהדרות, מחכימות על גיאוגרפיה עכשווית, אני אקרא לה, גיאוגרפיה בת זמננו, שהיית כאן באולפן. תודה רבה לך, דוקטור גלית כהן בלנקשטיין, מהמחלקה לגיאוגרפיה. יופי. אני שמחה, ובית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. אני גיל מרקוביץ' רוצה להודות לענת אורי שהפיקה וערכה את התוכנית, וגם ליאיר ניומן על הביצוע הטכני. שתיים שיודעות כאן באולפן, רשת כאן תרבות. שיהיה לכם המשך יום נהדר, להתראות.